מצוות של מעמדן של מצוות שנעשות על ידי חילוני או אתאיסט או משהו כזה. הוא אמר שדעתי פעם מזמן. אז בדיוק נזכרתי שבעצם יש ענף שלם שבסדרה הזאת על אינטואיציה, אני צריך לגעת בו, בסוף אני אגע בו. לא היום, בפעם האחרונה, בשיעור האחרונה אולי, על פסיקת הלכה על סמך אינטואיציה. כי אחד הדברים שעלו שם בדיון הזה, אחרי זה ככה התעורר דיון, בסופו של דבר הוויכוח היה שם מישהו שהגיב לדבריי אז, כבר במאמר, אז הזמינו אותו גם להציג את עמדתו כאן. בסופו של דבר התברר שכל הוויכוח מתחיל ונגמר בנקודת המוצא. זאת השאלה, איך אתה בעצם באופן, בסברה, איך אתה תופס את העניין הזה בלי קשר, עוד לפני המקורות ולפני הכל? זה מה שקובע הכל, כי את המקורות אפשר תמיד לקחת לפה או לשם, ובסופו של דבר האינטואיציה הבסיסית שלך היא זו שקובעת. אז נזכרתי שאמרו לי גם בעקבות כל מיני מאמרים שכתבתי בתחומין, היה איזה 3-4 אחרי שכתבתי מקפה עד כפתת, נדמה לי כתבתי שם מאמר כמעט בכל כרך, אני חושב, שכל המאמרים האלה הותקפו אל הנקודה הזאת, על הנקודה שבעצם אני שמתי את זה גם על השולחן, לא שחפרו ומצאו, שאני מתחיל מאיזושהי אינטואיציה שכך צריך להיות, ואחרי זה אני מנסה להראות שזה באמת, זה גם באמת מה שיוצא מהמקורות ההלכתיים. ואז אמרו לי שזה בעצם אומר שאני עושה ניתוח מגמתי, כי אני חותר לקראת איזושהי תוצאה ידועה מראש, ואמרתי נכון ואני גאה על זה, זאת אומרת לא מכחיש. כי אני חושב שאינטואיציה יש לה תפקיד מאוד חשוב. אם יש לי שתי אפשרויות לפרש משהו, ובדרך כלל כשיש ויכוח אז יש שתי אפשרויות לפרש, הרי אף אחד הוא לא אידיוט. זאת אומרת, זה מציע פרשנות והוא מציע פרשנות. אז איך אתה מחליט באיזה פרשנות לבחור? אותו מקום שהאינטואיציה שלך מוליכה אותך אליו. זאת אומרת, מה לעשות? וזה ביטוי, אני חושב, מאוד יפה, דווקא בתחום ההלכתי של מה שאנחנו מדברים כאן, על העניין הזה של נקודת המוצא, של האינטואיציה כבסיס לכל מה ש מגיע אחר כך, אז אולי אני אביא שם כמה דוגמאות בסוף על פסיקת הלכה על סמך אינטואיציה, איך היא משחקת תפקיד בתהליך של פסיקת הלכה.
אם המקורות לא מסתדרים,
אם המקורות לא מסתדרים, אז לא,
אז לוותר על האינטואיציה. איפה זה לא
קרה?
אמרתי, אינטואיציה היא לא חפה משגיאות. אינטואיציה זה קריאת כיוון, זה מנחה אותי לאן ללכת. אם יש שתי אפשרויות אני הולך על זה, אבל צריך להיות מספיק ישר. אם אני רואה שזה לא עובד, אז לא עובד. הנה למשל עכשיו, שאל אותי מישהו במייל, שלח אליי מישהו, התעורר איזשהו ויכוח, אני לא זוכר אפילו איפה זה היה, על הריגת מחבלים אחרי שהם כבר לא מנוטרלים, מה שקוראים היום, זה המילה הפופולרית. כן. אחרי שהם כבר לא מסכנים, האם זה מותר, אסור, מוסרי או לא מוסרי. אמרתי אותי, אם מוסר אין לי שום בעיה, תהרוג אותו כמו כלב מצורע. אבל הלכתית זה אסור, מה אני אעשה? אסור, פשוט אסור. אתה לא יכול להרוג בן אדם אם הוא לא מאיים עליך. אין שום היתר הלכתי לעשות את זה. אלא אם כן, יש איזשהו איום עתידי, או לא יודע מה, אבל זה המשטרה צריכה לטפל. כן, בדיוק. זאת אומרת, זה, כשהאיום הוא כרגע, אתה כאזרח בטח לא יכול לעשות כלום. כרגע, אם יש איום מיידי, ודאי, אתה כל אחד שיכול, צריך לעשות את זה. אם לא, אז אין שום היתר. עכשיו, במקרה הזה, לכאורה, העיקרון הזה של רודף וכל השיקולים האלה, הם שיקולים שבדרך כלל נצמדים להוראה למוסר. זאת אומרת, אני חושב שההלכה לא שונה מאוד מצורות חשיבה של גויים, של כל מיני מערכות אחרות, בסך הכל היא די דומה. אולי אפילו נעשה איזו סדרה פעם על העניין הזה. ודווקא פה, אני אומר, אם היית שואל אותי סתם, אדם חילוני, להרוג אותו במקום. סתם, בשביל מה להשאיר את הכלב הזה בחיים בכלל. אבל אסור, מה לעשות? זה בדיוק דוגמה לזה שלא בכל מקום ההלכה מתאימה לאינטואיציות המוסריות או אינטואיציות ההגיוניות שלי, לפעמים לא, ואז בסדר, במקום שלא מתאים, אז אתה צריך להיות מספיק ישר בשביל להגיד לא, אז את זה אני לא מצליח להעביר דרך ההלכה.
אבל איפה זה לא ככה בחיים? זאת אומרת, תמיד אתה מתחיל באינטואיציה. לא, דבר, הכל, הכל, הכל,
בדיוק,
הכל.
לכן אני באמת
לא הלכה, בכלל.
בכלל דיברת, להפך, בדיוק. עד עכשיו בכלל לא דיברנו על הלכה. דיברנו על השאלה איך בכלל אנחנו חושבים בכל התחומים, במדע, במשפט, בחיי היום-יום, בכל מקום. אז פתאום עכשיו אני נזכרתי שבעצם יש איזשהו ענף שכדאי להביא אותו על הרקע הזה, דווקא בתחום ההלכתי, שגם שם יש לאנשים איזושהי רתיעה מהזקקות לאינטואיציה. עכשיו, כולם נזקקים לאינטואיציה, הרי שלא יעבדו עליי. אבל לא עושים את זה במודע, לא עושים את זה על השולחן. ולפעמים התחושה היא שאם אתה שם את זה על השולחן, זה מגמתי. זאת אומרת, אנשים מפוכחים מבינים שאין בן אדם שלא עובד עם האינטואיציות שלו, כן, זה ברור. אני לא חושב שאנשים רציניים יכולים להכחיש את זה.
לא, איזה מקורות להביא.
כן, בדיוק. אבל אני אומר, אבל לשים את זה על השולחן, זה באמת נראה לאנשים קצת בוטה. אבל אתה אומר, לי, מאמר אחד שכתבתי בתחומין, למשל, כתבתי על חוק שי דרומי. עוד לפני שהיה חוק שי דרומי, כתבתי על הריגת גנב. אחרי זה יצא חוק שי דרומי. אז כתבתי על הריגת, אז אמרתי, קודם כל, האינטואיציה הבסיסית שלי היא אינטואיציה אמריקאית. מי שמניח את כף רגלו אצלי בנחלתי, יקבל קרברות. לא מעניין אותי אם אני יכול לעצור אותו כך, לעצור אותו אחרת, אני יכול להציל את הרכוש בלי לראות עליו ובלי... לא מעניין אותי, הוא לא חסין לפני כלום. אם הוא פה, הוא גמר את הקריירה, מבחינתי. אני יכול לוותר לו, זכותי. אבל אין לי שום בעיה עם אחד שיגמור אותו במקום. זה הכל. אני לא צריך להתחיל עכשיו לריב איתו ולנסות זה ולתמרן ובטח לא לתת לו לברוח כמו שהמשטרה שנתנה הרי הוראה לשי דרומי ולכל החבר'ה שם בנגב שסובלים קשות מהגניבות האלה ונתנו להם לברוח ותתלוננו במשטרה. נו, אנחנו יודעים מה קורה כשמתלוננים במשטרה. איזה מין דבר זה? אז קודם כל האינטואיציה הבסיסית שלי הייתה אינטואיציה אמריקאית. אמר רב הפרוע צריך להרוג את כל מי שנמצא פה. בסדר? כמובן, אם הוא מאיים ואם הוא מהווה איזושהי סכנה, אני מדבר סתם מישהו במקרה פלש ולא שם לב, לא יודע בו. אני מדבר, מישהו שבא לגנוב, אתה לא חייב להתחיל לריב איתו. אפילו אם יכול להיות שאתה יותר חזק ממנו, לא, תראה בו וגמרנו. וגם לא באוויר קודם, תראה בו ישר. זה שאלה אם זה עובר את ההלכה. בהלכה לכאורה כתוב לא כך. כי בהלכה כתוב שזה רק בגלל החשש שאם אתה תתחיל לריב איתו אז הוא יהרוג אותך, ממילא יש לו דין רודף, לכן מותר לך להרוג אותו. אבל אם אין מצב, זאת אומרת אם הוא לא יהרוג אותך, למשל בן על אביב, אז הגמרא אומרת בן על אביב הרי ברור שהוא לא יהרוג אותי, גם הוא בא לגנוב אצלי, אבא שלי בא לגנוב אצלי, זה רק בגמרא יכול להיות נתקמינות כאלה, אבא שלי בא לגנוב אצלי, ועכשיו השאלה אם מותר לי, הרי אני יודע שאם אני אתגונן הוא לא יהרוג אותי, זאת אומרת או לגנוב ממני בסדר, להרוג אותי הוא לא יהרוג אותי, אז שם באמת אסור. אסור להרוג אותו. אז זה לכאורה נגד מה שאני אומר. טוב, אז התחלתי לדון שם בעניין הזה, אבל זה עוד דוגמה, גם כן מאמר בתחומים של התנגשות בין האינטואיציה הראשונית שלי לפחות, לבין הנתונים של ההלכה. ואתה צריך לדעת, או שזה עובר, או שזה לא עובר. זה עובר בהרבה יותר מקרים ממה שחושבים. זה כן נכון, כי כשאתה דן בשאלה, מה אני כבר מתחיל את השיעור ההוא, כשאתה דן בשאלה, איזה פרשנות לבחור? ובדרך כלל יש כמה אפשרויות, פרשנויות או דעות, או, כן? יש בהלכה הרי מסלולים, נתיבים שונים. אתה צריך להחליט על איזה נתיב אתה נכון ללכת. בסדר? אז אנשים אומרים, אלה שנרתעים שירבו באינטואיציה, אז אומרים, תראה, את האינטואיציה שלך תשאיר בצד. כרגע יש לך כמה אפשרויות, ספק הדאורייתא לחומרא, ספק הדרבנן לכולה וזהו. אומר, לא, אם יש לי אינטואיציה ואני הולך עם אופציה א', כי היא נשמעת לי יותר סבירה, אז אני בוחר את אופציה א' ולא את אופציה ב'. אז זאת אומרת, יש לזה איזשהם ביטויים מעשיים במקום שבו ההלכה מאפשרת את זה. זאת אומרת, לא מכריחה את זה, מאפשרת את זה. וזה נפקא מינה. כי אם אתה מגיע למסקנה כי זאת באמת ההלכה, כי כך רוב הפוסקים, או כי יש לך ראייה מהגברה, בסדר, אז הגעת למסקנה וזה גם במקרה מתאים לאינטואיציה. אני מדבר על מצב שבו לולי האינטואיציה לא הייתי מכריע ככה. אולי הייתי בספק, נגיד. או אולי אפילו הדעה השנייה, יש לה יותר מקום, יותר פוסקים סוברים ככה, יש מנהג כזה, לא יודע, ויש כל מיני שיקולים טכניים.
אז
לכן יש לתוכה. כן, לכן אני אומר, במקום, אבל אם יש לי אינטואיציה, מבחינתי זה דבר בעל משקל. זאת אומרת, הדבר הזה יכול לגרום לי לבחור דעת מיעוט, או בוודאי לבחור אחת משתי אופציות שקולות. אוקיי? אז במובן הזה זה יכול בהחלט לשנות, אבל זה לא אומר שאתה מצפצף על ההלכה. זה אומר שהאינטואיציה משחקת תפקיד באיך אתה מתמרן בתוך האפשרויות ההלכתיות.
זה באמת משנה איך עושים את החשבון, זאת אומרת, אם מתחילים בניתוח יבש, בלי האינטואיציה, בצד לכאורה, נושאים את כל התהליך, ואז אתה מגיע לאיזה נקודה שפה תכניס את האינטואיציה, או שאתה מתחיל
תיאורטית,
ממנה,
תיאורטית זה לא
צריך לצאת אותו דבר.
אבל מעשית זה כן משנה, כי כשאתה קורא את הדברים באמת, שאתה כבר יודע...
אז אי אפשר להיות ישר לגמרי.
דרת על עצמך את האינטואיציה שלך מראש, כן, זה היה חשש, לכן הביקורת. יש בה ממש, אני לא מזלזל בה, אני לא מסכים איתה, אבל כשאתה הגדרת על עצמך מראש מהי האינטואיציה שלך, יש חשש מסוים שתקרא את המקורות כבר כולם באופן כזה. נכון, אבל זאת האינטואיציה שלי, ואני יכול להשתדל ולראות שאני לא אונס את המקורות, שאני לא עושה דברים לא ישרים בעליל. אני בוחר אופציות שהן אפשריות לפחות, אם לא למעלה מזה, אבל נכון, זה מסוכן, אבל מה לעשות?
האינטואיציה היא משהו אינטלקטואלית.
כן, נכון, אבל מצד שני, לוותר על האינטואיציה זה גם לא מוביל, ובעצם אתה לא באמת עושה את זה, אתה לא מגלה שאתה עושה את זה. זה בדיוק הנקודה.
לפעמים אתה לא מגלה אפילו
לעצמך. לפעמים אתה לא מגלה אפילו לעצמך, בדיוק. לפעמים אתה אפילו בעצמך לא באמת... זה כתוב ברמב״ם. מה כתוב ברמב״ם? אפשר לפרש אותו גם באופן אחר. נראה שזה מה שקרמב״ם. וזה בסדר, כך אתה צריך לפרש רמב״ם, אין בעיה. אבל שים על השולחן, אם אתה משתמש באינטואיציה, אז תשים אותה על השולחן. ככה. אתה, משום מה, וזה עוד פעם, אתם יכולים להגיד שזאת ראייה לסתור, אני הרבה פעמים מגלה שאני יכול להכניס את זה בהלכה. זאת אומרת שאני יכול להראות שאני אפילו מגלה ראיות בתוך ההלכה. זה רק שאלה של, זה הרבה פעמים שאלה של מוטיבציה, להפוך כל אבן בדרך לשלום, כן? אז שיש לי איזושהי מוטיבציה להגיד לשיטה האמריקאית, כן, של הגנב, של הריגת הגנב, אז אני בעשר נפות אני אנפה את הסוגיה ואני אנסה להראות מה והמינה פה ומה המסקנה פה, ואני אמצא ראיות לזה, או לפחות יש סיכוי יותר טוב שאני אמצא ראיות לזה. אני רק צריך להסיק ישר כדי שזה באמת יהיו ראיות טובות. אבל זה נכון שמוטיבציה עוזרת לך למצוא יותר ראיות. אם אתה לא, אין לך מוטיבציה לחפש, לא תמצא. יש פעם דמי שהזכרתי את הספר של גילת, השתלשלות, פרקים בהשתלשלות ההלכה, משהו כזה זה נקרא, פרופסור מבר אילן, היה ישיבה בוחר בחברון פעם, לכן הספר שלו עורר זעזוע גדול, כי ישיבה בוחר בחברון צריך לנהוג כמו בן אדם ולא לכתוב דברים אקדמיים. אז בספר שם אחד הדברים שהוא, לא אחד הדברים, זה בעצם באופן שיטתי על הרבה סוגיות הוא השתבש במהלך תומה, הוא טען שאחרי שחרב הבית, למה הוא דיבר שביעית בזמן הזה דרבנן נדמה לי, אז הוא אומר, אחרי שחרב הבית נוצרה מצוקה, אי אפשר היה לשמור שביעית, המצב הכלכלי היה מאוד קשה, גלות, שלטון זר, מיסים לוקחים ממך, מצב מאוד קשה, אתה מחפש היתרים. אז הנה, מצאנו היתר, שביעית בזמן הזה דרבנן. ברגע שזה דרבנן, אפשר לעשות פרוסבול, אפשר לעשות הערמות, זה כבר לא דין כל כך חמור כמו שביעית המקורית. ככה הוא כתב, אז היו צעקות, אז גרתי בפני ברק, שם העיתונות המקומית שם בכלל מרתו שערות מרוב בעלה. אז הסתכל, כמובן מיד קניתי את הספר, כי הבנתי שזה הספר הכי מעניין בשטח. אמרו אסור לקרוא וזה אפיקורסות וכו', זה מיד צריך לקנות את זה. וראיתי בסופו של דבר שזה לא מה שהוא כותב, הם לא קראו את זה בזהירות. הוא אמר שכשהייתה מצוקה כלכלית, הוא הביא ראיות לזה ששביעית בזמן הזה דרבנן. הוא אומר שהמצוקה הכלכלית הייתה הטריגר לחפש ראיות. עכשיו זה ודאי נכון, כשיש פוסק שנמצא במצוקה, אז ודאי שהוא יחפש ראיות לפסק שהוא רוצה לפסוק אותו. כשהוא לא במצוקה, הראיות יהיו שם, אבל הוא לא ימצא אותן. בדיוק. כשאתה מחפש, זה לא פוסל את הדרך. תבדוק את הראיות לגופן, עזוב את האג'נדה שלי. האג'נדה זה רק מוטיבציה שעזרה לי למצוא כל מיני ראיות שאחרת אולי היו מתחבות, לא הייתי מגלה אותן.
אבל בגמרא רבי ינאי התיר להם בזה בגלל מצוקה כלכלית.
מה?
מכריז רבי ענן, אני לא זוכר באיזה גמרא, שהוא התיר להם לסחור בשביעית בגלל המצוקה הכלכלית.
יכול להיות, אני כבר לא זוכר. לא משנה, אבל כן, אבל אני אומר, אם, לא, מצוקה כלכלית, אבל לא יכולה להוביל למסקנה, זה פשוט חוסר יושר אינטלקטואלי.
שזה מותר עכשיו לגמרי?
ששביעית בזמן הזה דרבנן.
אוקיי, לא למסקנה הזאת, אבל שזה...
אתה לא יכול להחליט על משהו שהוא דרבנן. אתה יכול לחפש מנגנונים, פרשנים, מדרשים, כאלה או אחרים, שמהם אפשר להראות שזה דרבנן. אם זה מחזיק מים, מה שמצאת, אז ישר, מה אכפת לי שהמוטיבציה שלך הייתה מצוקה? הרבה פעמים, אנחנו תמיד, כמעט תמיד פועלים מתוך איזושהי מצוקה. פנימית, חיצונית, לא משנה, אבל אתה ניגש לדון בשאלה, כי משהו מטריד אותך, אתה צריך למצוא מענה. בשביל זה אתה ניגש לדון בשאלה. אז לא פלא שאתה מחפש, רואים, כל תשובה בנויה ככה, הרי זה להתעלם מהעובדות. אם לא רואים, כל תשובה הלכתית בנויה ככה. בסופו של דבר, אתה יודע, באה לפניי זעקת האישה האומללה והמסכנה, וצריך למצוא יותר, ומה לעשות, ופה ושם, ואז הוא מתחיל לתפור, הוא מראה שכל הראשונים, וכל האחרונים, ומכל הגמרות, ברור שהיא מותרת, והכל בסדר. לפני שהוא תיאר את האלמנה האומללה הזאת, זה לא היה כל כך ברור שהיא מותרת, והכל בסדר. אבל אחרי שהוא אמר את זה, אז הוא קרא את הכל, והוא חיפש, והוא הפך כל אבן כדי להיות אם יש ראיות. צריך לבדוק האם הראיות מחזיקות מים, אבל המוטיבציה למצוא כל ראיה כזאת, היא המצוקה, וזה בסדר גמור, זה ככה...
ספר נדמה לי שירות אלמוג על משפט וספרות, מתחיל בתור כרמל אבוחבוד. לחוק שי דרומי, באיזה אתר פמיניסטי, מצאתי שמישהו קורא לחוק כרמל אבוחבוד. בקמל הבוחות הוא הבן של אבא, הרג את האבא. עכשיו
זה נשמע הרבה יותר טוב מאשר שי דרומי.
השופטים שזיכו אותה התחילו את הפסק דין בתיאור המצוקה שלה, והשופטים שחייבו אותה התחילו בעניין הזה שהבן הלך וחתם על נשק באותו יום, וכל וכל הייתה לו התחיל בכוונות
הבאה,
בכך שזה
היה פה מתוכנן. תשאלו כל פסק איך הוא כותב פסק דין. זה ברור שהוא בעצם, יש לו איזה מוטיבציות ראשוניות, הוא לא ניגש כזה, אוקיי, שמענו את העובדות, עכשיו נראה מה החוק אומר. וזה בסדר, ככה צריך, אני לא חושב שזה פסול, זה צריך להיות ישר. זאת אומרת, לא צריך לכפות את האג'נדה שלך על המקורות, אבל כן היא יכולה להשפיע על הפרשנות שלך. בסדר, זה לגיטימי. אז הבית יוסף כותב, אני שמעתי זה תמיד בשם החזון איש, אבל זה כתוב בבית יוסף ביורי דעה, עדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה. מה זה אם לא מה שאמרתי עכשיו? אתה רואה טקסט, לא יודע, הלכתי כלשהו, רמב"ם, גמרא, לא משנה, משהו. בסדר? עכשיו הוא אומר משהו בלתי סביר. אתה יכול להציע פירוש שהוא יהיה דחוק במישור המילולי, אבל הוא יניב תוצאה שהיא מאוד סבירה ברמה המשפטית. השאלה מה עדיף? עדיף הדחוק הסברתי או עדיף הדחוק הלשוני? אז הבית יוסף אומר, עדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה. זה בדיוק מה שזה אומר, לא? שברגע שיש לך סברה מסוימת, אתה יכול אפילו לדחוק בלשון, כי שהסברה גם היא אמצעי פרשני. הרי גם ההוא שכתב את הדבר הזה לא דיבר שטויות. אז אם הסברה הזאת נראית לך הדבר הנכון, זה עצמו שיקול כדי לחשוב שאולי מי שכתב את זה גם הוא התכוון לזה, כי הרי גם הוא לא טיפש. אז זה שיקול פרשני, מה שאני חושב לנכון. אוקיי? טוב, זה הקדמת המאוחר. אז דיברנו קצת בפעם הקודמת, הגענו קצת יותר להגדרה פוזיטיבית של מה זה אינטואיציה. טענתי שזה איזשהו כושר שמשלב חשיבה עם הכרה, והוא פותר בעצם את בעיית הסינתטי הפריורי של קאנט. כי בעצם הבעיה הבסיסית היא איך אנחנו מתחילים לצבור מידע על העולם. כי בדרך כלל אנחנו צופים במקרים פרטיים, החוק הוא חוק הטבע הוא חוק כללי, והשאלה איך אנחנו עוברים מהמקרים הפרטיים לחוק הכללי. התצפית לא נותנת אף פעם את החוק הכללי. אז זה הכללה. אבל הכללה זה לא אקט תצפיתי, זה אקט חשיבתי. אז חוזרת השאלה, מי אמר שההכללה היא נכונה? זה שהראש שלי בנוי באופן כזה, האם העולם גם הוא מתנהל באופן שמקביל לאיך שהראש שלי בנוי? מי אמר? יכולתי גם להיברא אחרת, זה עניין די מקרי. מה הערובה שלי לזה שזה משקף את מה שקורה בעולם? אז מה שטענתי זה שאינטואיציה זה בעצם סוג של התבוננות, לא של חשיבה תאורה. זה גם אינטראקציה עם העולם. והבאתי לזה שלוש הסמכתאות, כן, משלושה הוגי דעות או פילוסופים. הרמב״ם שמדבר על עיני השכל בתחילת המורה נבוכים, אמרתי שעיניים שייך למישור של התצפית, של האפיסטמולוגיה, של ההכרה, והשכל שייך לחשיבה. עיני השכל עם מקף זה ערבוב מין בשאינו מינו. אתה מערבב כלי הכרתי עם מושג חשיבתי. מה, אני עושה חשיבה באמצעות עיניים? עיני השכל זה כאילו לחשוב עם העיניים, או לראות עם השכל, או... זה בדרך כלל אנחנו תופסים, הכרה זה הכרה, יש חמישה חושים, וחשיבה זה עיבוד פנימי של מה שההכרה מביאה אליי. בדרך כלל ככה חושבים, שהנתונים הבסיסיים מובאים אליי על ידי התצפית, ואז מתחילה החשיבה לעבוד. דיברנו גם על בייקון, אני חושב, ועוד דברים כאלה. אז אמרתי שאינטואיציה זה בעצם כנראה איזשהו כושר שמערבב בין שני הדברים, זה מין חשיבה הכרתית וכו'. אז הרמב"ם, הביטוי המילולי לערבוב בין חשיבה להכרה זה עיתוי כמו עיני השכל. אצל הרב הנזיר זה היגיון שמיעי, ששמיעה עוד פעם זה חוש, והיגיון זה חשיבה. אצל אוסר, לדמונד אוסר, זה נקרא ראייה אידיטית. אנחנו צופים באידאות, אידאות זה הסוסיות, כן? זה בעצם ההכללות שלנו, החוקים הכלליים או המושגים הכלליים שאנחנו לא צופים בהם. לכאורה, בדרך כלל אנחנו תופסים שאנחנו חושבים אותם. ראינו הרבה סוסים, ומזה אנחנו עושים איזושהי הכללה ובונים איזושהי אידאה שנקראת סוסיות. מה זה נקרא סוסיות? מה זה להיות סוס? אוקיי? זה לא משהו שרואים, זאת הכללה על סמך העובדות הפרטיות שאותן ראינו, ואנחנו מנסים לבנות איזושהי תמונה כללית של המושג הזה סוס. אז גם המעבר לעולם האידאות בדרך כלל נתפס כהליך חשיבתי, לא כהליך הכרתי. אבל הוא סרל רואה את זה כראייה, אני צופה באידאות. אני לא חושב או עושה הכללה או מגיע לאידאות על ידי איזושהי הפשטה, אלא אני רואה את האידאות. זאת אומרת, דרך הסוס הקונקרטי אני צופה באידאת הסוסיות. ולמה? אז כולם מתכוונים לאותו דבר, כי אחרת אין שום תוקף לתוצאה של ההכללה הזאת. זה רק הליך חשיבתי פנימי שלי. בעולם אין שום אינדיקציה לזה שזה באמת נכון. אוקיי? זה שאני בנוי באופן מסוים זה לא ערובה. לכן חייב להיות שאתה בעצם רואה משהו. ואז כל בעיית הסינתטי הפריורי נעלמת וכל מה שדיברנו בפעם הקודמת. דיברתי עוד בפעם הקודמת גם על זה, שהרבה פעמים האינטואיציה הזאת בעצם בסופו של דבר מנוסחת באמצעות שפה או מערכת עקרונות שהם סובייקטיביים. כי אני בעצם בונה את התובנות האלה שאני צובר מהעולם במונחים שהם מונחים שמדברים אליי מתוך עולמי. אז דיברנו על הפיזיקה הגברית והפיזיקה הנשית, כן, של גדי טאוב, שאנחנו בונים את הפיזיקה על בסיס מושגי יסוד כמו מיקום, מהירות, תאוצה, כוח, אנרגיה, תנה, זה אוסף של מושגים שאיתם אנחנו מתארים את התופעות של המכניקה. אוקיי? יכול היה לבוא איזשהו יצור שחושב אחרת מאיתנו, אולי אפילו אנחנו עצמנו, אם במקרה ניוטון לא היה מתחיל את זה, את כל המהלך בכיוון הזה, או גלילאו, לא היו מתחילים את כל המהלך בכיוון הזה, והיה בונה את כל, את כל הפיזיקה, אשמח סתם מערכת מושגים אחרת לחלוטין. לדוגמה, לא יודע, בטבלה המחזורית, זה עלה נדמה לי גם בפעם הקודמת, אז לתאר את הדברים האלה דרך הטבלת היסודות של מנדלייב, זה אפשרות אחת, את הכימיה, אפשר לתאר את זה דרך אדמה, רוח, מים ואוויר, או אש. מים, רוח זה האוויר והאש, כן? ובעצם אני אומר שמה שאתה קורא פחמן זה בעצם כמות אחוז כזה של מים, אחוז כזה של אפר, אבל זה לא מים ואפר באמת, זה כבר היוונים לא חשבו שזה אפר ומים באמת. אלא הכוונה זה הכובד, זה נקרא האפר, הדבר הגשמי, החומרי שיורד למטה, שמושך למטה, הרוח זה והאש, זה דברים שמושכים למעלה, הרוח זה הדבר המופשט, המים זה הדבר הגמיש, לא משנה, אז זה שילוב של, במינון מסוים של התכונות האלה, זה פחמן. ושילוב במינון אחר של... מה?
בטבלות המחזורות עצמן מצלפים פרוטונים ונטרונים את שני המאפיינים של...
לא, פרוטונים ונטרונים זה חלקיקים שמרכיבים פיזית את ה...
כן, אוקיי, אבל זה מכתיב את הכימיה. כל חומר שיש לו כמות כזו של... של פרוטונים ונטרונים.
לא, אבל אני אומר, כל זה, זה, כל זה אני קורא טבלה מחזורית. כולל הפרוטונים והנויטרונים. התיאור המדעי של, זה הכל פיזיקה הרי בסוף, בשורש. הכימיה זה פנומנולוגיה של הפיזיקה, כי אי אפשר עם פיזיקה לעבוד, זה מסובך. אנחנו עובדים ברמה יותר מקרוסקופית וקוראים לזה כימיה. זה הכל, זה ענף של הפיזיקה. אז זה ברור, אבל כל זה אני קורא טבלה מחזורית. אבל חוץ מזה יש תיאור אחר שהוא יכול פשוט לפרוס את אותו מרחב באמצעות מערכת מושגים אחרת. ואותו דבר, ולתאר את אותם דברים בדיוק.
אבל במילים אחרות.
לא, אבל זה לא תרגום של מילה למילה.
בסדר, אבל זה מילים אחרות.
לא.
כשאתה לפרוס את אותו מרחב בווקטורים אחרים, זה אותו מרחב.
לא, זה הרבה יותר ממילים אחרות. זה בדיוק הנקודה. אותו מרחב פירושו שהתופעות הן אותן תופעות, זה ברור, כי פיזיקה אמיתית יש רק אחת. לא, זה המרחב. אבל מערכת הצירים מאוד חשובה. כי אם אתה משתמש במערכת, את הניתוח אתה עושה תמיד עם מערכת הצירים.
כן, אבל זה אותו דבר.
בדיוק. אבל אתה יכול במערכת צירים אחרת.
זה לא שהוא חושב אנשים... אחרת.
לא, הוא חושב אחרת לגמרי.
הוא חושב עם מערכת צירים אחרת.
בדיוק, אבל זה אחרת. תחשוב על קרטזי, לא קרטזי ופולארי, לא קרטזי וקרטזי מסתור מסורה.
בסדר, זה אותו דבר. זה...
לא. יש, למשל, תחשוב, יש יצור למשל שלא יודע להסתדר עם מערכת קרטזית. הוא לא מבין מה זה המונחים הזה.
זה אותו יצור.
קרטזי ופולארי,
צורת חשיבה אחרת. אבל זה לא חשיבה אחרת, אני יכול...
יכול להיות בן אדם שיודע לפתור בעיות במערכת פולארית ולא ידע על מערכת קרטזית.
יש הרבה בעיות פיזיקליות שאפשר לפתור אותן רק במערכת כזאת ולא באחרת. לא, אין בעיות שרק. לא בגלל שאי אפשר.
אז יותר מסובך, לא. אבל יש בן אדם שהנטייה שלו היא כזאת, צורת החשיבה שלו היא כזאת, שיותר נוח לו לתפוס את המציאות הזאת במערכת פולארית. לא בגלל הבעיה, בגלל האופן שבו עובד הראש שלו. בן אדם אחר יראה את זה באופן קרטזי. עכשיו הם יתארו את הדברים בשפה אחרת, אבל בסוף כשהמכשיר או התופעה שעליה אתה מדבר, כמובן או שהיא נכונה או שהיא לא נכונה, היא צריכה להיות מתוארת נכון גם בפיזיקה של זה וגם בפיזיקה של זה.
אתה מחליף את המילים לגמרי.
לא, אבל אתה לא מבין שיש בן אדם, אתה יכול לקרוא את זה מילים אחרות, זה לא מעניין אותי. מה שאני רוצה לומר ככה, נגיד שיש נשים, נגיד שהנשים הראש שלהם עובד אחרת מגברים, ונשים לא יודעות מה זה מערכת קרטזית, הם לא מצליחים להבין מה זה דברים מונחים, הם לא מבינים מה זה מונח, אין להם את המושג הזה בראש. בסדר? יש לך מערכת פולרית, מערכת פולרית לא צריך להבין כלום על מונח. מה שאתה צריך זה זווית ומרחק, נכון? אז הם יחשבו במערכת פולרית על כל הבעיות, גם על אלה שיש להם סימטריה קרטזית. לא רק על אלה שלכולנו נוח לחשוב. בסדר? כך הם יחשבו. הם יגיעו לתוצאות שגויות?
לא, ודאי שלא.
הם יפתרו נכון את כל הבעיות, הכל בסדר.
כשאתה אומר שאתה מביא חייזר שיתאר את העולם, אז לכאורה זה בדיוק כמו מערכת קרטזית ופולרית, אוקיי? אם אתה מביא מישהו שיתאר את העולם
במילים... אבל הפיזיקה שלו תראה אחרת לגמרי. המשוואות יהיו משוואות אחרות, הכל יהיה אחר.
כן, אבל המשוואות זה רק המילים. השאלה היא אם זה...
זה מתאר את אותו עולם תופעות, ברור, על זה אני מדבר. כי האמת הפיזיקלית היא אחת. אם מטוס עובד בפיזיקה הזאת, הוא חייב לעבוד גם בפיזיקה הזאת. יכול להיות שמהפיזיקה הזאת, אגב, כמו שאמרתי, לא ייצרו מטוס, אלא ייצרו משהו אחר, כי הוא דווקא יהיה המצאה יותר מתבקשת.
אנחנו מדברים על עצמנו, לא צריך להביא חייזר. אנחנו בתארים...
ודיברתי על ההבדל בין נשים וגברים שם, על הביקורת של גדי טאו. וניסיתי להראות דרך זה להדגים את הרעיון שאני דיברתי עליו. ומה שרציתי לומר, זה שהרבה פעמים יש לנו ויכוחים, או הסתכלויות שונות, אבל זה לא באמת שונה. זה רק מערכת צירים שונה. ולכן יכול להיות שיהיו נשים שמוכשרות בראייה הזאת ולא יצליחו בראייה הזאת, וגברים להפך נגיד. ואז זה אומר שכל אם בגלל שהפיזיקה הלכה לכיוון קרטזי נגיד, אז כל הפיזיקאים המוצלחים יהיו גברים, וזה בהחלט ייתכן מצב כזה, ונשים לא מצליחות באמת בגלל זה, וזה לא קשור בכלל לפיזיקה עצמה, זה קשור לשפה שבה בחרנו כדי לתאר את הפיזיקה. ואם היה במקרה ניוטונית ראשונה ולא ניוטון, אז היה מתפתח לכיוון שכל הגברים היום היו מבשלים והנשים היו חוקרות פיזיקה, כי זה היה מתפתח באופן שמתואר נוח יותר דרך הראש שלהם. ואצל חייזרים זה לא רק נוח יותר, זה יכול להיות בכלל בלתי אפשרי מבחינתם. לא רק יותר נוח. כלומר שאין להם בכלל במושגים, הם לא יודעים מה זה מיקום. ואדם שאין לו תפיסה מרחבית למשל בכלל, יש לו פיזיקה? הוא לא מבין מה זה מרחב בכלל, הוא לא רואה בכלל את העולם בצורה של מרחב וזמן. אין לו את הקטגוריות האלה, הוא רואה את זה אחרת, לא יודע, לא קשה לי אפילו לדמיין אחד כזה, אבל יכול להיות שיש מישהו כזה, בלי תחושת זמן ומרחב, אולי יש אפילו יצורים כאלה, אולי יש חיות כאלה, שלא רואות מרחב וזמן כמו שאנחנו רואים, אני לא יודע. בסדר? הם גם רואות את העולם שאני רואה, באיזושהי צורה. הם גם בורחות מהנמר כשהוא מגיע כמו שאני בורח, אפילו יותר מהר. אוקיי? שזה לא חוכמה גדולה. אז, אבל מה זה אומר? זה אומר שהן יכולות לתאר את אותו מכלול תופעתי בשפה אחרת לגמרי. יכול להיות אפילו שהתמונה שאותיים רואות בראש זה בכלל לא מראה איזה מוזיקה. או זו תמונה שנראית בכלל אחרת מה שאני רואה. כמו הארמון של הפילוסופים, שגם את זה הזכרנו. כן, עם הצבע האדום שאני רואה, זה אותו דבר כמו שאתה מדווח עליו כצבע אדום. אוקיי? אז כל העולם שעליו אתה מדווח הוא אחר לחלוטין מהשני. ועדיין ברור שיש פה אמת אחת. זה לא בסיס לסובייקטיביות. אבל צריך לבדוק טוב, האם הוויכוח בינינו הוא באמת ויכוח אמיתי, או שהוא רק שתי צורות תיאור שונות שהן נובעות מהעולם שממנו אנחנו באים. והפוסט-מודרנים על זה הם בונים את כל העניין. הם בעצם אומרים, אין שום דבר בחוץ, יש רק את מה שאנחנו רואים, בגלל ההבדלים האלה. ואני אומר שזה לשפוך את התינוק עם המים. נכון שכשאני מסתכל עם צלופן אדום על העולם, אני אראה את כולו אדום. ומישהו אחר יסתכל עם צלופן ירוק, הוא יראה את כל העולם ירוק. אז מי צודק? זה ויכוח? לא, זה לא ויכוח. העולם עצמו הוא כמו שהוא ואנחנו מסכימים. אני רק רואה את זה בעולם מושגים אדום, אז אני מתאר את זה כך. אבל זה לא אומר שיש פוסט-מודרניות שכל כולם צודקים באותה מידה. זה אומר שבכלים שלי גם הוא יסכים שצריך לראות אדום.
השאלה אם יש...
הוא פשוט מסתכל בכלים ירוקים, זה הכל.
השאלה אם יש... כשאתה אומר מערכת צירים כזאת ומערכת צירים כזאת, אני אמצא לך איך לאחת לשנייה...
לא יש מעברים, אבל. לא חייב להיות מעברים.
לא, ברוב ה...
אבל לא תמיד יש, לא תמיד.
לא יודע, אולי שאני לא מגיע.
לא, ברמה העקרונית לא חייב להיות.
לא חייב, אני מסכים, אבל בדרך כלל יש, בדרך כלל שמתארים את זה בשתי אופנים, אז תמיד אני מוצא את הקשר ביניהם.
אני אסביר לך למה זה. אתה לא מבין למה זה. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו עם עצמנו. לא נפגשת אף פעם עם חייזר. אותו בן אדם עם אותה חשיבה כמו שלך, יגדיר את הפולרי ואת הקרטזי. איך הוא יגדיר את זה? כי הוא יודע לעבור מאחד לשני. אם יש מערכת שאליה אתה לא יודע לעבור, איך תגדיר אותה? אתה בשביל לפגוש מערכת שאליה לא תצליח לעבור, תצליח לפגוש חייזר.
יכול להיות שאתה המצאת את הפולארי ומישהו אחר את הקרטזי, ובא מישהו שלישי ומצא את החיבור ביניכם.
לא חשוב, אבל אנחנו שנינו עם אותו ראש, כי אנחנו שנינו בני אדם שחושבים באופן דומה, אז ברור שהראש שלי יכול לתפוס גם את זה וגם את זה, אז אני יכול לעבור. אבל במערכת שמסוימת שהראש שלי אין לו את היכולות לעבור מפה לשם, פשוט לא נכנתי בכישורים האלה כאדם. בכלל, לא אני אישית, אלא המין האנושי, אין לו צורת החשיבה הזאת, הוא לא מצליח לעשות אותה. בסדר? יש מגבלות, אוקיי? אז לא תצליח לעבור. אבל זה לא אומר שלא יכול להיות מערכת כזאת. יבוא חייזר אחר, הוא ייתן לך את כל הפרדיקציות, כל הניסיונות שאתה עושה במעבדה, הוא יגיד לך מה יצא. בסדר? אין לך מושג, הוא מראה לך את המערכת שאיתה הוא עובד, אתה לא מצליח... היה לי פעם, אגב, חוויה כזאת, אני כבר מדברים. היה פעם חבר שלי, אני הייתי לקראת סוף תואר שני, אז בא אליי חבר, חרדי, שראה באיזה מקומון, כתבה על חסיד ויז'ניץ חיפאי, אחד בשם חיים שפלר, שפיתח את תורת היחסות, תורת יחסות משלו, והוא פותר כמה בעיות שתורת היחסות הקיימת תקועה איתן. ככה דיווח, זה עיתונאי. אומר, תשמע, אתה מחפש נושא לדוקטורט, אתה גומר תואר שני, אולי הרי הוא לא יכול לתקשר עם האקדמיה, אולי תנסה לעשות משהו, זה נשמע מעניין. טוב, זה באמת נשמע לי מעניין. הלכתי להיפגש איתו בחיפה, אחרי שדיברתי עם איזה פרופסור מהטכניון, שהיה בטכניון ואחרי זה עזב, גלצקי, הכרת אותו? גיורא גלצקי? לא משנה. אני חושב שהוא צריך להיות בערך בגילך או משהו כזה. הוא היה פרופסור בטכניון.
הורים שלי היו איתנו.
כן, לא, הוא היה תלמיד איתך, אולי. אז הוא עבד ברפאל, נדמה לי, תקופה די ארוכה, ואחרי זה הוא עזב, לא יודע בדיוק מה הוא עושה אחר כך. הוא היה בטכניון הזה רפאל, הוא ליווה אותו, והוא אמר לו, תשמע, זאת עבודה רצינית. אז זה לא, יש הרבה שמקשקשים ומוצאים בזוהר בדילוגי אותיות וכל מיני שטויות כאלה שאתה, אתה יודע, הם לא מגדירים שום דבר. אבל אדם עושה מתמטיקה עם אינטגרלים, זאת אומרת, הוא עובד, זה לא, הוא עושה עבודה. אבל זה צריך תרגום, מה שהוא קורא, פוטון, אין לזה שום קשר למה שאנחנו קוראים פוטון. אתה צריך להבין מה הוא אומר, זה לקח לי המון זמן, אז טוב שהוא הזיר אותי, הוא נתן לי גם קצת חומר לקרוא כדי קצת להתחיל להיכנס לעניין, כי גם הוא חיפש מישהו שיעשה את העבודה הזאת, הוא ליווה אותו, והוא אומר, יש בזה פוטנציאל. אבל צריך לעשות את התרגום לשפה האקדמית, מישהו צריך לעשות את זה, אבל בשביל לעשות את זה צריך להיות לך איזשהו אמון בו, בדרך כלל אתה מראש לא נותן אמון בחברה האלה, ואז הם עבודים. אתם יודעים כמה אנשים לאורך השנים באו אליי עם כל מיני רעיונות כאלה שהם לא מצליחים לחדור לאיזשהו פורום אקדמי לנסות להציג אותם, כי באמת ברוב המקרים זה שטויות, אבל יכול להיות מהאנשים שלפעמים יש להם רעיונות טובים, יש אנשים מאוד חכמים, אפילו החבר שלך הוא, למרות שזה לא אותו דבר, הוא כן יש לו השכלה מדעית, אבל הרבה, אני פגשתי המון כאלה ולא יכולים לחדור. עכשיו פה כבר היה אסמכת, היה פרופסור שהוא איש בתחום, הוא אומר לי, תשמע, זה רציני, אז זה היה שווה. אז נפגשתי איתו, באמת אני לא הצלחתי לתקשר איתו, לא הצלחתי לתקשר איתו, לא הבנתי מה הוא אומר כשהוא אומר פוטון. כן, הכל אחרת. אפילו, נדמה לי שאפילו אינטגרל זה לא מה שאנחנו קוראים אינטגרל, אלא הוא עושה אחרת קצת. אני לא יודע, זה היה, היה לי ברור שאני צריך פה להקדיש כמה חודשים לשפה לפני שאני מתחיל בכלל לבדוק את מה שהוא עושה ולתרגם, אבל הוא פתר כמה בעיות שבאמת, ככה טען הגלצקי הזה, הוא פתר כמה בעיות שבתורת היחסות היום הן פתוחות. התיאוריה שלא פותרת אותן, זו הטענה. עכשיו, אחרי זה...
איך הוא ידע שזה פותר?
הוא בדק אותו.
התוצאה.
מה, הוא הגיע למספר בסוף?
לא יודע, לא זוכר אפילו מה בדיוק,
כי אם כל השפה היא שונה, אז...
לא, לא, אבל הוא בסדר. מה זה כל השפה? יש איזשהו תרגום. זאת אומרת, הוא לא חייזר, הוא גם בן אדם. אין לו שכה להשכלה אקדמית מסודרת, אבל... אז אחרי, רק לסיום הסוגריים האלה, אחרי זה הסתכלתי מה שנקרא בפיזיקס אבסטרקטס. זה אסופת כל המאמרים שיוצאים כל שנה, פעם זה היה בקרחים כאלה שמנים, כל המאמרים בפיזיקה שיצאו בכל העולם, בכל כתבי עת, באורך שנה. כל שנה יש כזה שניים, שלושה קרחים כאלה. בסדר, התחלתי לחפש, כי זה לפי נושאים. התחלתי לחפש אלטרנטיבות לתורת יחסות, אתם יודעים כמה יש כאלה כל שנה? שמתפרסמות במאמרים של אנשי אקדמיה, לא של אנשים מבחוץ, אף אחד לא יודע על זה. וכולם פותרים בעיות, ופה מדובר על אנשים שהם מומחים, זאת אומרת, אנשים שבמקצוע, לא חסידי ויז'ניץ. בסדר? שהם פותרים את כל מיני בעיות בתורת היחסות, ואף אחד זה לא מעניין אותו, אף אחד לא קורא את זה, כי יש כמות כזאת של חומר, שבשביל לחדור ולתפוס איזושהי תעודה, ופתאום שיראו שפתרת את הבעיה, אולי באמת התורה שלך יותר נכונה. זה דורש פוליטיקה, לא במובן השלילי, לא?
יכול להיות שאם היום איינשטיין היה חי היום וכתב תורת יחסות אסטרופית,
אף אחד לא היה, נכון, זה היה נבלע בתוך החומר, חד משמעית, חד משמעית, זה המון עניין של מזל. יש המון תוצאות אחרי שנפתח הגשר בין מזרח למערב, יש המון תוצאות שהתברר שהתפתחו במקביל בעולם הרוסי, בברית המועצות ובמערב. מה שאני למדתי כמשפט שנון, אבא שלי למד כמשפט קולמוגורוב, הדגימה, כמה צריך לדגום כל תדר בשביל בהנדסה אני אדבר עוד. זה ברור. קולמוגורוב, וזה שאנחנו יודעים, יש תוצאות של קולמוגורוב גם אצלנו, היה אחד מגדולי המתמטיקאים. היה איש אדיר, זאת אומרת, גאון. אין, אז יש כל מיני תוצאות, אבל הם היו מאחורי מסך הברזל, כתובות ברוסית, אסור לכתוב באנגלית שם, הרי זה לא היה חוקי בעליל. אז אין תקשורת, אתה לא יכול לדעת. עכשיו, יכולה הייתה להתפתח שם בכלל פיזיקה שונה, אני לא יודע, אולי גם התפתחו שם כל מיני דברים, איזה פיזיקה נשית כזאת, אני יודע. אתם יודעים שבברית המועצות נשים עסקו במדע יותר מאשר במערב. כל המהנדסות האלה, הרי כולם רוסיות עם מגפיים כאלה, מהנדסות חשמל, כולם מולות מרוסיה. כן, כן, גם אני מכיר.
כן, איתם כל יום.
בדיוק. בקיצור, טוב, זה רק נסגור את הסוגריים. אז ההבדלים האלה בשפות מאוד חשוב לקחת אותם בחשבון, כי אינטואיציה תמיד נעשית בכלים שהם כלים סובייקטיביים, אבל זה רק כלים שבאמצעותם אני צובע את המציאות. זה לא המציאות עצמה. וצריך להבחין בין שני הדברים. עכשיו, יש נטייה בגלל, כמו שאמרתי קודם, וכאן אני עובר לשלב הבא, יש נטייה בגלל ההבדלים הסובייקטיביים האלה לחשוב שהכל סובייקטיבי. ואין באמת איזה קורלט כן, במציאות האמיתית, שהתובנות הסובייקטיביות האלו, שהתפיסות הסובייקטיביות האלו משקפות אותו. זה ערעור שנכון גם במישור, אפילו במישור העובדתי, המערערים היותר רדיקליים. אומרים, גם קשר לעובדות ומדע, זה הכל, מדע גברי, כן, מדע זה הכל, יש מערערים רדיקליים כאלה שאומרים שזה הכל סטייטמנט עלינו. זה לא באמת אומר מאומה על העולם. אבל ודאי בהקשר של ערכים. של ערכים, על זה דיברנו כבר פעם, בהקשר של ערכים, אם אתה אומר שמשהו טוב או משהו רע, זה אמירה עליך, זה לא אמירה על העולם, דיברנו על זה שאי אפשר להשוות, זה דיברתי בהתחלת הסדרה הזאת, שאי אפשר להשוות עוד לפני החגים בעצם, זה היה השיעור אחד שדיברנו עליו, שאי אפשר להשוות את הטענה המוסרית מול איזשהו מצב עניינים בעולם, כדי לדעת אם זה נכון או לא. אם אתה אומר, הטענה, השולחן הזה לבן, תסתכל ותראה, אם הוא לבן, אז אימתת את הטענה, אם לא, אז הטענה היא שקר. אבל איך מאמתים את הטענה, אסור לרצוח? מול מה אני אמור להשוות את זה? אז כיוון שככה, אז הם אומרים, אז עזוב, אז זה לא אומר כלום, זה סובייקטיבי. בסדר? ואני טוען שיש אינטואיציה מוסרית, מה שקוראים מצפון. מה שקוראים מצפון, יש כאלה שאומרים, זה מבנה נפשי שלנו שמכתיב לנו ערכים. זה הבדל דק, אבל זה הוא תאום. ושההסתכלות הזאת, שזה מבנה נפשי שלנו שמכתיב לנו ערכים, בעצם אומר שזה שרירותי, אני סתם בנוי ככה. זה לא שייך לאמת או נכון ולא נכון. אז הוא בנוי אחרת, והוא בנוי לרצוח. אתה בנוי לא לרצוח, אז מה אתה יותר טוב ממנו? אתה יכול לבקר אותו? זה לא באמת יכול להניב מוסר. זה יכול להניב איש נחמד. אוקיי? לעומת זאת, אני טוען שהתחושות הסובייקטיביות האלה, ואפילו לפעמים כשיש ויכוח, יכול להיות שהוא תוצאה של נסיבות. כי בנסיבות ההן באמת יכול להיות שיש צעד מוסרי אחר, שהוא הנכון לעשות אותו, בעולם המושגים הזה, או בעולם התפיסות הזה, או משהו כזה. ועדיין זה לא אומר שאין אמת. עכשיו אני אביא לכם כמה דוגמאות מאוד יפות שעוד רציתי להגיע אליהן בפעם הקודמת, ולא הספקתי. יש חבר של הבן שלי, בחור צעיר, לא זוכר את אורן משהו, לא זוכר מירושלים, שהוא המליץ לי על הספרון הזה שנקרא ביטול האדם. אחרי שסיפרתי לו קצת על מה מדבר הספר החדש שאמור לצאת בידיעות, הוא אמר לי שבעצם הרעיון הבסיסי נמצא פה. קי.ס. לואיס, נרניה, הסופר של נרניה, ספר הילדים, גם האריה שהתחבא בארון הבגדים, זה הכל סי.ס. לואיס.
לא, הילדים יצאו מארון הבגדים והגיעו לארץ אחרת.
לא יודע, בקיצור, היה שם כל מיני... לא, אריה שהתחבא בארון הבגדים זה שם של ספר שלו. זה שם של ספר שלו, נדמה לי. יש הרבה ספרים, הוא היה סופר ילדים מאוד פורה, פרוע קצת, אגב, בדורו של טולקין מאוד, מאוד קרובים. ושניהם נורא יצירתיים, בנו שפות, בנו עולמות חדשים, מאוד, ספרות מאוד יצירתית. בכל אופן, אז הוא גם היה פילוסוף, וגם נוצרי, נטיף אפילו נוצרי, היה איש אשכולות. אז יש לו ספרון שכמובן יצא בהוצאת שלם, הרי סוג הספרים הזה לא יוצא בארץ, זה לא חוקי כי זה שמרני, ימני ולא פוסט מודרני. הספרים האלה עד לפני כמה שנים אין, לא היה בארץ. בשנים האחרונות כבר בכל זאת קצת נפתחנו יותר, יש ביקורת על פוסט מודרניות, ומכון שלם בעצם מוביל קצת את העניין הזה. והוא מוציא את כל הימניים הקפיטליסטיים בכלכלה, שזה לא חוקי להוציא בארץ, שאתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט וכו'. אז גם בפילוסופיה. הם אלה שמוציאים את העניין. יש גם פילוסופיה ימנית. ועל זה דיברתי בשתי עגלות, וכדור פורח. שהטענה שהימין במובן הכלכלי והפוליטי והכל ביסודו, זה בעצם תפיסה סינתטית פילוסופית. זה הקשר בין כל התופעות שקוראים להם משום מהימין, שאין קשר ביניהם. ימין נגד הפלסטינאים, ויש ימין כלכלי, ויש ימין בכל מיני מישורים. מה הקשר בין כל אלה? אז יש קשר. יש קשר פילוסופי ביניהם, אבל זה דיון אחר. בכל אופן, אז פה הוא, כותב כך, הוא מתחיל כך, תראו, אני אסביר לכם פחות או יותר את העיקרון. מסופקני, אם אני אקרא לכם קטעים נבחרים, בסדר? לא יכולתי לצלם כי זה המון עמודים, זה ככה דפוס כזה שכל עמוד הוא כמה משפטים. מסופקני, אם אנחנו צריך לעבות את הספר עכשיו, זה אחרת, זה סתם מאמר. מסופקני, אם אנחנו נותנים את דעתנו די הצורך על חשיבותם של ספרי לימוד בסיסיים. לכן בחרתי כנקודת המוצא להרצאות האלה, ספרון להוראת ספרות, המיועד לבנים ובנות בכיתות י' ו-י"ב. איני סבור שלמחברי הספר האמור, שניים במספר, הייתה כוונה להזיק. ועליי להודות להם, או למוציא לאור שלהם, על ששלחו לי עותק ממנו חינם אין כסף. המסכנים שלחו לו עותק, כנראה כדי שייתן סקירה ויקדם את הספר. אז הוא קידפו. קידם אותו במקלות וגרזינים. עם זה אין לי אפילו מילה טובה אחת לומר בשבחם. הם לא אשמים, לא רצו להזיק, ואני מכיר להם טובה, זה שהם שלחו לי עותק חינם, אבל אין לי אפילו מילה טובה אחת. והרי לכם מצב מביך למדי. אין לי רצון, הוא יודע לכתוב, זאת אומרת, הוא סופר. אין לי רצון להוקיע שני מורים פעילים וצנועים שעשו כמיטב השגתם. אך איני יכול להכריש בעניין המגמה האמיתית של חיבורם כפי שאני מבין אותה. אשתמש אפוא בשמות בדויים. רואים, הוא אפילו שומר על לשון הרע. כן, זאת אומרת, הלחוץ לשון רע, הוא איש דתי. אז הוא משתמש בשמות בדויים, אותה מחנה גיוס וטיטאיוס, ואת ספרה מחנה הספר הירוק. לא משנה, זה קוד. ברם מבטיחני לכם שספר כזה אכן קיים, הוא מצוי על מדפיי. יש ספר כזה. כלומר, אחרי שהוא מביא את זה, כבר כולם חיפשו, ויש כבר פה זיהוי, מי זה הספר הזה. זה כמו רבי עקיבא, איך זה הולך שם, שאומר שנדמה לי שזה על המקושש, הוא אומר שזה צלופך הדיה. בתורה לא כתוב מי היה המקושש. אז אומרים לו, עקיבא, הרי סוד שכיסה הוא בורא עולם, משהו כזה, שאתה מגלה, אתה מגלה הוא, כן, איך זה הולך שם? הולך רכיל מגלה סודו, כמו הרמב"ן על אבן עזרא. רבנו אברהם, נאמן רוח מכסה דבר, והולך רכיל מגלה דברו. זה גם הרמב"ן כותב על אבן עזרא, רבנו אברהם נאמן רוח מכסה דבר, ואנוכי הולך רכיל לגלה סודו, או משהו כזה. אז גם פה. טוב, בפרק השני בספרה מביאים גאיוס וטיטאיוס את הסיפור הידוע על כל ריג' ליד מפל המים. בוודאי תזכרו, אני לא זוכר, שבמקום נכחו שני תיירים, שאחד מהם קרא למפל נשגב, והאחרת קינתה אותו יפה. ושכל ריג' בינו לבינו קיבל את הדעה הראשונה ודחה את השנייה בשעת נפש. זאת אומרת, הוא שאמר נשגב צודק, זה לא יפה, זה נשגב. וזו פרשנותם של גאיוס וטיטאיוס. הם מפרשים את הסיפור של כל ריג'. כשאמר האיש זה נשגב, כן, הציטוט הזה, נראה שהוא אומר משהו על המפל. לאמיתו של דבר, לא על המפל דיבר, אלא על רגשותיו שלו עצמו. זה גרם לו תחושה של סגב. מה זה נשגב? המפל, הנשגב לא מדבר על המפל, הוא מדבר עליי, על התחושות שלי כשאני עומד מול המפל. אז זה בכלל, הנושא של המשפט הוא בכלל לא המפל, הנושא של המשפט הוא אני. בסדר? בעצם אמר האיש, יש לי רגשות הקשורים בתודעתי במילה נשגב. או בקיצור, יש לי רגשות נשגבים. בסדר? הנה כי כן, מספר רב של שאלות עמוקות באות כאן על פתרונן בתמציתיות רבה. אולם המחברים, אתם מבינים שהוא מבקר את התפיסה הזאת כמובן, אולם המחברים עדיין לא סיימו לומר את דברם. הם מוסיפים, עכשיו הוא מצטט אותם. הבלבול הזה נוכח כל הזמן בשפה כפי שאנו משתמשים בה. נדמה לנו שאנחנו אומרים משהו חשוב ביותר על משהו אחר, ולאמיתו של דבר אנו אומרים רק משהו על הרגשות שלנו. בסדר? אם אני אקח דוגמה יותר קיצונית, אני אומר, אני רואה פה קיר. אז זה עובדות, זה כבר לא רגשות והערכות שיפוטים אסתטיים או אמוציונליים וכדומה. פה אני מדבר על עובדות לכאורה. אני רואה פה קיר. גם זאת רק טענה עליי. אני מתאר את מה שקיים אצלי בהכרה. אני לא אומר טענה על העולם. אני אומר טענה עליי. אני כרגע רואה או חוזה במראה של קיר. אין שום קשר למה שנמצא שם. בסדר? עכשיו, האם...
האם שמרה יפה, זה לא רגשות שלה?
זה כן. לא, הוא אמר, גם הנשגב וגם היפה, שניהם בעצם דיברו על עצמם, ולכן אין ויכוח ביניהם. ולכן מה שכל ריג' מזדהה עם האחד ולא עם השני זה שטויות. אי אפשר, אין מה להזדהות, זה לא ויכוח. הוא הרגיש כך, הוא הרגיש כך, זה הכל. אז אתה מרגיש כמו ההוא, זה לא מה שאתה מסכים איתו. זה מה שאתה כנראה בנוי כמו, ולא כמו. אז אם אתה בנוי כמו, אז ודאי שהרגשות שמתעוררים אצלך למראה המפל הם דומים.
אתה מרגיש כמו, אתה לא יכול להגיד שהוא צודק.
בדיוק. אני פשוט בנוי כמו, לכן אתם רואים את הקשר לסוגיה שלנו. כן, השאלה היא מה שאני מרגיש מול תופעה, זה בעצם רק סטייטמנט עליי, או שיש איזשהו משהו בעולם עצמו שאותו אני מתאר. זה בדיוק הסוגיה פה. אחרי זה הוא מפתח את זה עוד הרבה, אבל מבחינתי הדוגמה מדגימה את זה יפה, כי זו הדגמה ספרותית, לא פילוסופית. אז הם אומרים, כן, הבלבול הזה נוכח כל הזמן בשפה, כפי שאנו משתמשים בה, נדמה לה שאנחנו אומרים משהו חשוב על העולם, בעצם אנחנו מדברים על עצמנו. קודם שנבחן את הסוגיות העולות מן הפסקה הקטנה והחשובה הזאת, המיועדת להזכירכם לכיתות י' ו-י"ב. זאת אומרת, הוא מנסה להראות עד כמה ספרי לימוד, לפעמים באיזושהי אמירה בנאלית, מטמיעים בתלמידים הרכים, שעוד אין להם את היכולת לבקר את זה, וגם אם יש להם, המורה צריך קודם כל לשים את זה על השולחן, את ההנחה שלו, כדי שהתלמידים בכלל ידעו שיש פה על מה לחשוב ולשאול את עצמם אם הם מסכימים או לא. יש הרבה פעמים שאתה מעביר מסרים ואתה מייצר תפיסה סובייקטיביסטית, רלטיביסטית כזאת, יחסית, כן, ספקנית, בלי אפילו לשים את זה על השולחן. אנשים גדלים לתוך זה והם בכלל לא חושבים שיש אופציה אחרת. וזה, אני חושב שזאת מכה קשה ביותר. הרבה מאוד אנשים שדוגלים בסובייקטיביות ופוסט-מודרניות, הם פשוט לא מבינים שיש גם אופציה בכלל אחרת. אני לא מדבר כרגע אם זה משכנע אותם או לא. קודם כל, תבין שיש אופציה אחרת. בכלל, בספרים שלי, כשאני מציג את התפיסה השנייה, אני בדרך כלל, אין לי טיעונים נגד התפיסה הסובייקטיביסטית וכו'. אני רק רוצה לטעון שזה לא הכרחי, יש גם תפיסה אחרת. להרבה מאוד אנשים זה מספיק. אני פגשתי לא מעט אנשים שאמרו לי שזה ממש פתח להם את העיניים. זה פתח להם את העיניים, לא בגלל שהבאתי טיעונים מוחצים נגד מה שהם חשבו, אלא כי הם לא חשבו שיש אופציה אחרת בכלל. הרי שאתה אומר שיש אופציה אחרת, אז אתה בכלל אומר, רגע, מה פתאום, מי אמר ש... אתה בטוח ש...
חייב להגיד שזה סתלך, הרי נשגב זה באמת נשמע כמו, רק מתעוררים בי רגשות סגב, מה יש במפל שנשגב מצד עצמו? נשגב זה מה התחושות שמתעוררות אצלי? אז זה נשמע כל כך משכנע, שאם אתה לא שם על השולחן, אתה לא קורא את הספר הזה, התלמיד לא יחשוב בכלל פעמיים, ומכאן ומיד הצעד הבא יהיה שכל המוסר והאסתטיקה והאתיקה, זה הכל טענות עליי. איזה רגשות מתעוררות אצלי למראה רצח, או גניבה, או הקאה של מישהו, או משהו כזה. זה רק דיווח עליי, זה לא טענה שמשהו לא בסדר שם, כי מה זה קשור? זה אני מדווח על מצבים נפשיים. בסדר? זה בעצם הפועל היוצא של העניין, וזה מתחיל מספרות שהיא בנאלית לגמרי. מה זה אכפת אם זה נשגב או יפה? זה לא ויכוח כל כך חשוב. אבל ההשלכות מישורן, זאת אומרת, זה ממשיך בלהגיע בזה שאין אלוקים, כי זה גם סטייטמנט עליי. כי להגיד שאני מאמין, זה רק להגיד שיש בי רגשות רליגיוזיים. זה לא טענה על העולם. מבינים? זה מיד יוצא משם. עכשיו, אני לא אומר, זה יכול להיות. אבל יש אנשים שמציגים את זה כאופציה היחידה. והרבה פעמים זה לוקח בשבי כל מיני תלמידים שלא מבינים שיש עוד אופציה, ותחשבו איזה משתיהן אתם מזדהים איתה. וזה תפקידו של מורה, בעיקר כשאתה מדבר עם תלמידים צעירים יותר, אז אתה צריך לחנך אותם קצת, להעלות את ההנחות. ברור שגם המורים עצמם לא הבינו שיש אופציה אחרת, זה לא שהם, לא חושב שזה רשעות, הם פשוט לא היו מודעים לזה. קודם שנבחן את הסוגיות העולות מן הפסקה הקטנה והחשובה הזאת, המיועדת להזכירכם בכיתות י' א' י' ב', עלינו לסלק מדרכנו בלבול פעוט שגיוס וטיטיוס נכשלו בו. גם מנקודת מבט שלהם, מכל נקודת מבט מתקבלת על הדעת, לא ייתכן שהאיש האומר זה נשגב התכוון לומר יש לי רגשות נשגבים. גם אם נקבל את ההנחה שתכונות כמו סגב אינן תכונות של הדברים עצמם, אלא השלכה של הרגשות שלנו עליהם, הרי הרגשות המעוררים את ההשלכה הם המשלימים את התכונות המושלכות, והם איפה כמעט הפוכים להן. במילים אחרות, מה שהוא רוצה לומר זה ככה, הוא לא אומר טענה על עצמו שעכשיו יש לו רגשות נשגבים. מה שהוא אומר זה שהמפל הזה מעורר אצלי רגשות נשגבים. לא אותו דבר כמו להגיד יש לי רגשות נשגבים. ובעצם אני אתרגם עכשיו למה שאמרתי קודם, זה בדיוק מה שאמרתי קודם. מה שאני בעצם אומר, תראה, אצלך זה עורר את הרגש יפה ואצלי את הרגש נשגב. קודם כל צריך לבדוק האם מה שאתה קורא יפה ומה שאני קורא נשגב זה אותו דבר. אולי דבר, פשוט אנחנו לא מכיר, אין לנו אותו עושר לשוני, או אנחנו משתמשים במונחים בשפות קצת שונות, אבל בעצם מדובר באותה תחושה. ב', צריך להבין שהרגשות האלה לא מתעוררים כשאני עומד מול הקיר הזה. אז זה לא רק תחושה שלי, נכון? יש משהו בעולם עצמו שנכון שהביטוי שלו אצלי הוא כמובן תוצאה של המבנה הנפשי שלי ועולם המושגים שלי וצורת החשיבה שלי והביוגרפיה שלי, כמובן הכל נכון, אבל זה רק צובע את המציאות בצבע מסוים, ואתה שאולי צובע אותה באופן אחר, זה לא בגלל שאתה לא טוען טענה על המציאות, אלא כי אתה טוען אותה באמצעות השפה או הצבעים שבהם אתה משתמש שאתה צובע את המציאות, אבל עדיין אתה טוען טענה על המציאות. כשאתה אומר שהמפל הזה הוא נשגב, אתה הרי לא מתכוון לתאר את התחושות שלך. זה טיפשות להגיד דבר כזה, בעיניי. אני לא חושב שמישהו שתציגו בפניו את האופציה השנייה באמת יתעקש וישאר עם האופציה הזאת. הוא לא מתכוון לומר, לקחתי כדור והתעוררו ברגשות נשגבים. אבל זה היית כותב סיפור. לקחתי כדור הזיה והתעוררו ברגשות נשגבים. לא. אתה רוצה לתאר משהו על המפל. זה שטויות להגיד שזה לא המפל. נכון שאתה מתאר את זה בשפה שבשפה ששאובה מהעולם שלך, וזה רגשות הסגב ודאי קיימים רק אצלנו והם לא תכונות של המפל, אבל רק מפלים מהסוג הזה מעוררים רגשות של סגב ולא קירות לבנים או מפלים פחות יפים או לא משנה דברים אחרים. אז זה כן אומר משהו על המפל. עכשיו כמובן יש איזושהי הנחה שאנחנו כולנו אמורים לפתח רגשות סגב כשאנחנו עומדים מול המפל, וזה שוב פעם מחזיר אותנו לשאלת הארמון של הפילוסופים וכולי. אז פה אפשר לבוא עם טענות ספקניות ולהגיד מה שהוא קורא יפה זה בעצם מה שאתה קורא נשגב, ואין לכם שום ויכוח. בדרך כלל אנחנו לא מניחים כך. בדרך כלל אני אומר שמשהו אדום ומישהו אחר אומר שמשהו צהוב, ההנחה שלי זה שיש לנו ויכוח. בסדר? למרות שיכול להיות שלמה שאני קורא אדום הוא קורא צהוב, אבל אין לנו שום ויכוח. בדרך כלל אנחנו לא מניחים כך. עכשיו אומר, אם לגבי צבעים אני לא מניח כך, אז הוא אומר, אותו דבר, יש אופציה גם לגבי התרשמויות, כמו סגב ויופי. אוקיי? גם שם אני אומר שאם אתה אומר יפה ואני אומר נשגב, אז זה אומר שאתה לא רואה באמת את ההיבט המדהים שיש במפל הזה. אתה רואה שזה נחמד, זה יפה, זה חביב, אבל אתה לא מבין שיש בו משהו ממש מרשים, משהו מפעים.
או
שהרגשות שלך, כן, אז אני אומר, זה תמיד נע בין שני הכתבים האלה. א', יכול להיות שסתם, או שהרגשות שלך לא מספיק חזקים, או שזה סתם הבדל סמנטי, ואז אין לנו בכלל ויכוח, או שיש לך רגשות ואתה לא תפסת נכון את המפל, שים לב מהזווית שלי או בשילוב שלו, אולי לא שמת לב לשילוב שעולה פה מתמונת הנוף הזאת, אם תשים לב תראה כמה זה נשגב. והרבה פעמים מבט של אומן, אגב, זה רק סוג של צלם. צלם זה סוג של אומן. צלם אומנותי, אני מתכוון. עכשיו, מה, גם אני רואה את הסיטואציה שהוא רואה. אבל כשהוא מצלם אותה, אני פתאום מבין מה ראיתי. כי הוא מפקס את ה... את ה... את ה... את ה... מבט שלך, שים לב, יש פה משהו שאתה עברת על ידו כזה, בכלל לא שמת לב. שסיפרתי לכם פעם, אני לא זוכר את כל פרטי הסיפור, זה סתם יערוס אותו, אבל אין לי כוח לחפש אותו. יש, איך קוראים העיתונאים הדתי, הזוג העיתונאים הדתי, סיוון רב מאיר, הבעל שלה, ידיד ימיר. אז הייתה תוכנית עם שניהם ביום שישי בצהריים, יש להם בגלי צהל, 12 או 1, משהו כזה. אז אחת התוכניות הראשונות שלהם, הוא תיאר שם משהו שהיה לפני הבחירות. אחד הבחירות לא האחרונות, זה כנראה אחד לפני. הוא סיפר שם, אני לא זוכר בדיוק, אז לא מחויב שזה בדיוק כל פרט מדויק, הוא נסע באוטו בירושלים, ועמד שם בצומת איזה בחור שהחזיק שלט של מרץ, נדמה לי. משהו אצבע מרץ, או מרץ לשלום, לא זוכר משהו כזה. בקיצור, הוא עומד שם ברמזור, והוא עומד שם מוטש כזה, הוא אומר... הוא שואל אותו בדרך החלון, תגיד, יש לך משהו לשתות, אחי, אני מת מצמא. הוא אומר, בסדר, תלך תקנה לך משהו לחום. אתה לא יכול לעזוב את זה שנייה אחת, דקה אחת תעזוב את המשמרת. הוא אומר, לא, אסור, משלמים לי על זה. בכלל אני לא מצביע מרץ, אני ליקודני. אני רק מחזר, משלמים לי על זה, אני לא יכול, אני עובד. טוב, אז הוא בכלל היה ליקודני. הוא אומר, אתה יודע מה, בסדר, אין לי, מצטער. אחרי זה ליבו נקף אותו, הוא מספר. אדם מתייבש שם. הוא הלך לקיוסק ורצה לקנות לו שתייה. אז טוב, אז הוא נכנס לשתייה ואוכל. הוא רצה גם משהו לאכול, משהו לשתות, הוא היה מיובש לגמרי. אז הוא ניגש שם לקיוסק, היה שם מוכר ערבי, שם אחמד, יש לו כזה, לא קיוסק, אולי זה סופרמרקט, לא יודע, קיוסקים אין כאלה שמות. אבל היה שום תיאר, שהיה לו איזה שם כזה, פתק עם שם כזה, והוא רצה לקנות משהו לשתות, הוא לקח סנדוויץ' ושוקו. בסדר? הוא ניגש לדק, ושם אחמד הזה אומר לו, תשמע, הסנדוויץ' הזה זה בשרי, אתה לא יכול, זה לא הולך אצלכם חלבי או בשרי, הרי זה עם נקניק הסנדוויץ', אתה לא יכול את זה עם שוקו. וואלה, לא שמתי לב, הוא רץ מהר, החליף את זה. הערבי אומר לחרדי או לדתי, תראה, זה חלב ובשר, הליכודניק מחזיק את מרץ, והמפדלניק הולך, או לא יודע מה הוא מצביע בדיוק, הידידי הזה הולך לקנות אוכל לליכודניק שמחזיק את מרץ, והערבי אומר לו, תשמע, תיזהר, זה בשר וחלב. עכשיו, אני תיארתי, ניסיתי לדמיין לעצמי, וזה גם יכול לצפרותי קצת, הייתי גאה בעצמי. ניסיתי לדמיין לעצמי מה היה קורה אם אני הייתי עובר את השרשרת הזאת. כלום. כלום. לא הייתי שם לב לך שעברתי פה משהו חריג. בסדר, זה נחמד, הוא עובד שם, אני לא הייתי שם לב, בסדר, ליכוד, ניק עובד, אז הוא מחזיק שלט שמר, הוא מתייבש, הוא לא יכול ללכת, אז הלכתי לקנות לו משהו לאכול, מה הבעיה? הלכתי גם משהו, ערבים יודעים, בשר חלב, וסתם איש מתחשך, מה, הכל בסדר. כשאתה מתאר את השרשרת, אתה פתאום רואה שהיה פה משהו נורא חביב כזה, נורא יפה. זאת אומרת, זה... יש אפילו, אולי אפילו עוד איזה פרט ששכחתי שם, זה היה ממש יפה. ואני היה לי ברור שאני בטח עברתי כבר כמה שרשרות כאלה בחיים.
ולא שמת לב.
ולא שמתי לב בכלל.
שיקר את זה, הוא היה הצלם.
בדיוק, בדיוק. צריך פה איזשהו נפש עיתונאית או של צלם, כדי לשים את ה... להבין מה קורה פה. עכשיו, אני מבין את הוויכוח בין הנשגב ליפה בצורה הזאת. ההוא של היפה, הוא לא היה צלם, הוא לא הבין מה עומד מולו. אבל אם הוא היה רואה את הצילום שיצלם מהבחור של הנשגב, אולי. אבל אם הוא היה רואה את אם הוא היה רואה את הצילום שהיה מצלם הבחור עם הנשגב, אז הוא גם היה אומר שזה נשגב. נגיד, לצורך הדיון. זה מה שכל ריג' רוצה לומר. לכן כל ריג' אומר, צדק זה שאמר שזה נשגב. יש פה צודק וטועה. הם טוענים טענות, הם טוענים טענות על העולם. נכון שהטענות על העולם נאמרות בשפה ששאובה מהעולם הסובייקטיבי שלי. נשגב, יפה, זה הכל תחושות של אדם. אבל להגיד שזה נמצא רק פה, זה לא ריאקציה למשהו בעולם, זה לא בא לתאר בשפה שלי משהו בעולם, זה לשפוך את התינוק עם המים, זה פשוט טעות. עכשיו, כשאמרתי זה בהתחלה שזה סטייטמנט עליי, אם לא הייתי מציג את זה מראש, נדמה לי במנגינה ביקורתית או ספקנית, אני חושב שרבים מכם היו מסכימים. מה שהוא אומר פה, שזה נשמע נורא הגיוני. פה שהם אומרים, הגיוס וטיטאיוס, כן? כשאמר האיש, זה נשגב, נראה שהוא אומר משהו על המפל. לאמיתו של דבר לא על המפל דיבר, אלא על רגשותיו שלו עצמו. בסך הכל הרבה מאוד אנשים, אני חושב שהם מקבלים את זה, זה לא כל כך, זה לא מיידי להבין שיש פה איזושהי הנחה סמויה ולא טריוויאלית. בסדר? עכשיו, אחרי שמנסחים את זה, אז כל אחד מבין, זה לא תורה גדולה, אבל אני אומר, הרבה פעמים דברים כאלה, גם פה צריך להיות צלם. גם לתפוס את הרעיון הפילוסופי הזה, זאת אומרת, אתה צריך להיות צלם. אחרי שאתה מצלם, כל אחד יכול לראות את זה, אבל לתפוס את זה, לראות שהרצל נמצא שם מעל שני, כן, ליבק, הצילום המפורסם שם בהרצליה. בצומת הסירה. הרצל למעלה, כן, עבודה עברית וכו', ולמטה שני ערבים מתחזקים את השלט. זה צילום מפורסם של ליבה. אז אתה צריך לסלם בשביל זה. אני הייתי עובר על יד זה, לא הייתי רואה שם את הדבר הזה בכלל.
זה גם קשור, אני חושב, באיזושהי צורה לקונצנזוס שיש לגבי יצירות אומנות, לגבי יצירות...
בדיוק.
באיזשהו מקום...
אז אם תדחוף את האנשים לפינה, אני אגיד, לא, הכל סובייקטיבי, זה סתם, זה רק צורת שיח, פשוט פיתחנו איזושהי שפה, אבל זה סובייקטיבי. ואני טוען, לא נכון, אתם רואים פה משהו שיש ערך ליצירה הזאת, משהו. עכשיו, יכול להיות שלפעמים זה באמת... אחד, מה המחיר של זה? מה המחיר של התפיסה הבעייתית הזאת? שהיום יכול להיווצר קונצנזוס על איזה שטות של צבע מרוח. למה? כי אם באמת הכל רק שאלה של צורת שיח והכל יחסי, אין בעיה. אז אתה יכול, אז יש את הספר של קישון, מה שסיפרתי לכם, ראיתי את זה, מנחם פינקלשטיין, התגלגלתי על הרצפה מרוב צחוק. ספר חדש, יצא אחרי פטירתו, כבר ממש יצא לפני שנה, שנתיים. כן, על אומנות, אני ממליץ לקרוא, לא יודע, לקנות מה שאתם רוצים, אבל ספר מדהים, אני לא זוכר את שמו, צריך לראות קישון על אומנות, יצא לפני שנה, שנתיים, תראו את זה, פשוט יצירת מופת, זה מאסטרפיס, באמת מאסטרפיס. הוא רק מצטט. הוא לא אומר כמעט כלום. הוא מצטט דברים של מבקרים, של אומנים ושזה, זה הכל, משאיר לכם למות מצחוק. זאת אומרת, הוא כמעט לא מוסיף מילה משלו. זה לא יאומן הדבר הזה. אתם רואים, החבר'ה מדברים כאלה שטויות ומין בפתוס כזה, וזה נשגע ונפלא, מריחת צבע חסרת שחר. הוא מצלם את היצירות גם. יש שם צילומים של היצירות גם, בין היתר. זכויות יוצרים, יש שם...
ביקורות עינות.
ביקורת יינות, אני לא יודע, יש כאלה שאני לא מבין בזה, אז מבחינתי זה באמת אותו דבר. אבל את זה אפשר לבדוק, אגב, באופן מדעי. מה הבעיה? אתה קח את המבקר, תן לו שני יינות בעיניים עצומות, ובוא נראה האם כל המבקרים נותנים את אותה תשובה. אם כולם נותנים את אותה תשובה, זה אומר שיש פה משהו שהוא באמת שונה ממשהו אחר. האם זה יותר טוב או פחות טוב, זאת כבר, את זה אי אפשר למדוד. אבל זה שיש פה משהו אמיתי, הפיצות, לא יודע מה, אני, כן, בסדר, אני לא מבין בזה, כן. אז בכל אופן, אז כן, אז אני אומר, זה המחיר. ברגע שגם לאומנות רצינית אתה מתייחס באופן סובייקטיבי, אז מיד צצות כל האומנויות, כן, דושן עם האסלה שלו והשטויות שלו, שמוריד את האומנות לכביש. בסדר? וזה נתפס כמהפכה קונספטואלית. אבי האומנות הקונספטואלית. אז האומנות קונספטואלית הוא שם אסלה במוזיאון. בסדר, זה בלי כלל מריחות צבע וכל מיני דברים מהסוג הזה. לא יודע, זה גידו שאני לא מבין כלום. יכול להיות, אני לא מאמין שיש מה להבין פה. בסדר? באומנות רצינית אני גם לא מבין הרבה, אבל אני יודע, כשאני עומד מול יצירה טובה, נדמה לי שאני פחות או יותר מבין. אני לא אתן נורא. אולי אני לא אבין את הניואנסים, אבל אני יודע שאני עומד מול יצירה שהיא...
מה אתה עושה, אבל אם זה מעורר בו רגשות נשגבים?
לא, אני חושב שזה באמת מעורר, כי השיח בתוך הקהילה הזאת כנראה מצליח לייצר, אני לא יודע בדיוק מה, אבל שם באמת נדמה לי שזה רק במישור הזה, זה רק בפנים, כך אני חושב. ואני חושב שזה המחיר של התפיסה שאומרת שגם המקומות הרציניים זה כזה. אז אם ככה, אז אין רציני ולא רציני. אז הכל זה כזה, אז הם צודקים שדושן זה אומנות. זה בדיוק המחיר, זאת אומרת, זה הנקודה.
זה היה כמעט החידה. כל אלה שמבקרים את הדושן, יש להם דעה, הם אומרים כמעט את אותו דבר. אין שום מה שמבינים בזה.
מה זאת אומרת אומרים אותו דבר?
זאת אומרת שזה אמיתי, כאילו נשמע אמיתי.
לא, אני אומר, אמרתי, יכול להיות לפעמים קונצנזוס סובייקטיבי שנוצר בתוך קהילה בגלל השיח, אבל עדיין הם לא רואים משהו במציאות, אלא הם פיתחו לעצמם משהו שלא יודע מה, ריבוע כזה עם משהו כזה זה יפה, או זה קונספטואלי, או זה לא יודע בדיוק מה. אם אתה זרוק אז אתה קונספטואלי או משהו כזה, ואז הם מתחילים להיכנס לתוך השפה הזאת. ואני שמעתי דברים, באמת, אני הייתי בהרצאה, מה שסיפרתי אולי על זה פעם, אני לא זוכר, הייתי בהרצאה עם אשתי ועם הבן שלנו. הלכנו לאוניברסיטת תל אביב, אז הרציתי, הייתי בהרצאה בבצלאל כמה שנים. אז היה שם הסגל של בצלאל, במייל הזמינו אותנו מי שרוצה, באוניברסיטת תל אביב, יהיה הרצאה של אחד שהוא מרצה לצילום בבצלאל, עם פיזיקאי, על איזושהי קופסת צילום, שכחתי איך קוראים לזה אפילו, קופסת צילום, כאילו, שחושפים וסוגרים. קאמרה אובסקורה, בדיוק. אז קאמרה אובסקורה והתפתחויות שונות, כל מיני כאלה. ולראות את זה מהמבט הפיזיקלי, מהמבט האומנותי, ואיכשהו לראות אם זה מדבר אחד עם השני. נשמע מעניין. הלכנו לשמוע את זה, לא אמרתי נשמע אוזניי. הצלם הזה חשכו עיניי, הוא אוסף קשקושים, אין שם משפט אחד שהיו שם שתי מילים שהתחברו. כלום. וזה כאילו הוא מרגיש שהוא נורא עמוק ואומר דברים, וזה בצלאל, יש המון חרטות כאלה, זה מפורסם.
כל השדות זה
ככה. יש לפעמים גם דברים, אני חושב, טובים, אני לא מזלזל בכל, אני מזלזל ברוב. אבל אז היה לא יאומן. עכשיו, ישב שם קהל של מרצים מהתחומים של אומנות בתל אביב, באיזשהו שלב, להם נמאס, לא לי, אני עוד תגידו, אני לא מבין כלום. לא, הם רצחו אותו אחרי זה, זאת אומרת, להפך, אז קצת אמרתי, טוב, אולי אני באמת לא מבין פה משהו, וזה נשמע לי ממש חרת. הנה, אמרו לי, מה אתה פשוט קשקשן? מה אמרת? עכשיו, תסביר לי מה אמרת וממה באת להוציא. זאת אומרת, מה הטענה? הקו הזה עושה לי פה, ואני בא לזה משם, ואתה יכול לנעום על זה שעות. כלום, הם לא אומרים כלום. אתה לא מאמין. המילים לא מתחברות, אני לא מדבר לשאלה אם אני מסכים או לא מסכים. הוא לא אמר כלום. אני לא יכול להחליט אם אני מסכים או לא. וזה תוצאות של השיח, אבל אני לא יודע, אולי אנשים שנמצאים איתו בתוך אותה קבוצה, יכול להיות שהם, אני בטוח בעצם, לא יכול להיות, עובדה שהוא קיבל משרה בצלאל, הוא קבוע, מרצה מכובד, הוא גם צלם ידוע, וכולי, אולי הוא צלם טוב, אני לא יודע, אבל לא יאומן, באמת לא יאומן, ובתוכם כנראה הם מדברים שם.
אני מכיר כמה אנשים שהתקדמו, בסיס על כך שאף אחד אף פעם לא הבין מה שהם אומרים, אז יצאו מתוך הנחה שבטח דברים
נורא עמוק. זה כמו אבא אבן, איזה יופי הוא דיבר, לא הבנתי אף מילה.
יש לך ניסיון עם התחליף
לאנשים.
גם שם דיברו על דברים
שלא היה להם. אנשים שהיו מדברים,
זה תופעה ידועה, אתה צריך לדבר מספיק בביטחון, זה העיקרון, ואז ברור שאתה נורא עמוק ואף אחד לא מבין אותך עד שיבוא מישהו ומפוצץ את הבלון.
נא להרים את הכל.
כן, בדיוק.
בכל דסקר.
בקיצור, אז הוא אומר, הרגשות שמתארים השגב והיופי זה השלכה של משהו מהעולם, זה לא סתם תיאורים שלי, וזה מה שאני אמרתי קודם על מוסר, וזה האינטואיציה. זאת אומרת, האינטואיציה פירושו יכולת לתפוס את העולם, אבל זה לא בעיניים. לא העיניים שלי אומרות שהמפל הזה הוא נשגב. העיניים שלי מעבירות עליי מראה. זה הכל. השיפוט הוא שיפוט שנעשה בתוכי. עכשיו, השיפוט הזה אבל מתייחס למפל. זה לא, כמו שאמרתי קודם, הייתה מייבא אליי, ועכשיו אני חושב. זה לא עובד ככה. אני צריך לראות גם את השגב. כי אחרת באמת השגב זה רק משהו סובייקטיבי שנוצר בתוכי, אז זה רק סטייטמנט עליי. התמונה היא תמונה. בסדר? ברור שאני רוצה לטעון משהו על העולם, אבל את זה אני לא טוען עם העיניים. לא עם העיניים רואים את השגב, עם העיניים רואים את המפל. את השגב רואים דרך המפל, דרך העיניים, כמו שהוסרל אמר, שרואים את הסוסיות דרך הסוס. ואת האידאות, את המושגים הכלליים, אנחנו צופים בהם, אנחנו לא חושבים אותם. זה משהו שאומר משהו על העולם. זה בדיוק אותה טענה, אני רק רוצה, פשוט הוא עושה את זה יותר טוב ממני, אז אני מביא אותו. הרגשות המביאים לאדם לקרוא למושא נשגב אינם הרגשות נשגבים, אלא הרגשות של יראת כבוד. הרגשות הם בכלל לא נשגבים. הרגשות הם הרגשות של שגב, אבל הרגשות בעצמם הם לא נשגבים. אם יש בכלל מקום לצמצם את זה נשגב, לכדי אמירה בדבר רגשותיו של הדובר, התרגום הנכון הוא יש לי רגשות של ענווה. לא יש לי רגשות נשגבים, הרגשות שלי הם לא נשגבים. מול השגב הזה יש לי רגשות של ענווה. יישום עקבי של תפיסתם של גאיוס וטיטאיוס היה מוליך לאבסורדים ברורים. הדבר היה מאלצם לטעון שפירוש האמירה אתה נקלה הוא יש לי רגשות נקלים. אתה מעורר בי רגשות של בוז, זה אומר שאתה נקלה. להגיד שאתה נקלה זה אמירה עליך, לא עליי. הרגשות שלי זה רגשות של בוז, זה לא רגשות נקלים. כשרגשות הבוז מבטאים את העובדה שאתה נקלה. בסדר? עוד פעם, זה האינטראקציה עם החוץ, זה לא דבר שקורה רק בתוכי.
אפשר גם לשפוט מעשים של אדם נקלה. יש דברים נקלים שאין עליהם ויכוח.
בדיוק.
אז זה לא חייב להיות הרגש שאני מרגיש בוז אליך ולכן אתה נקלה.
לא, לא לכן, הפוך. בגלל שאתה נקלה אני מרגיש בוז, לא בגלל שאני מרגיש בוז אתה נקלה. הפוך, זה בדיוק הנקודה. אני לא טוען שזה מתחיל מהרגשות שלי, זה מתחיל מהעולם. אני טוען טענה על העולם. בגלל שאתה נקלה, אני מרגיש עליך בוז. והפוסט-מודרנים, הספקנים, הסובייקטיביסטים, הם אומרים, הפוך. מה זה אדם נקלה? זה אדם שכל אחד מרגיש עליו בוז. זה נקרא אדם, זה הגדרה של אדם נקלה, לא שזה, זה לא אינדיקציה. זאת ההגדרה. כן, אז בואו ממשיך אותו דבר. הוא אומר שחינוך טוב צריך להיות רגשות מסוימים. אתה לא צריך לפנות לרגשות כפי שהם. התפקיד של החינוך זה לבנות את הרגש, לא לדבר אל הרגש הקיים. אתה צריך לבנות רגשות יותר מעודנים. הוא מביא שם דוגמה מאיזה ספר תיאור, אני מביא עוד דוגמה של איזה ספר אחר, לא כל ריד שזה יצירה ספרותית, אלא יש ספר אחר שבו הוא אומר, כן, קודם שהבחן את האסמכתות הפילוסופיות של העמדה שנקטו גאיוס וטיטאיוס בשאלת הערכים, ברצוני לתאר את השפעותיה המעשיות על התהליך החינוכי. בפרק הרביעי בספרה ממצטטים פרסומת מטופשת לשית תענוגות וניגשים לחסן את תלמידיהם מפני סוג הכתיבה המצוי בה. כן, זאת כתיבה ירודה, הם רוצים ללמד אותה מה זה ספרות, זו כתיבה ירודה, זה פרסומת. איך, אז מה הם אומרים? הם אומרים ככה, פרסומת מספרת לנו שרוכשי כרטיסים לשית האמור, סוף ציטוט, יחצו את האוקיינוס המערבי שבו יפליג דרייק מדבון, כן, פרנסיס דרייק, השודד הידוע, להרפתקה בעקבות האוצרות של איי הודו המערבית. בסדר? זה ציטוט מהספר שם. ויביאו עמם בשובם אוצר של שעות פז וצבעים זוהרים. ככה הפרסומת אומרת. אוקיי, אני מכירים פרסומת. אכן מדובר בכתיבה קלוקלת. כן, ניצול זול ומעושה של רגשות יראת כבוד והנאה, זה לא אוצר פז. אתה תהנה, תעשה חיים, זה הכל. אל תעשה מזה דברים נשגבים. אוקיי? אז זה כתיבה קלוקלת. הנאה שבני אדם מרגישים בשעה שהם מבקרים במקומות המעלים בהם אסוציאציות חזקות להיסטוריה או לאגדות. אילו נשארו גאיוס וטיטאיוס בתחום התמחותם, ולינדו את קוראיהם, כפי שהבטיחו לעשות, את אומנות החיבור באנגלית, היה עליהם להציג את הפרסומת הזאת לצד קטעים מפרי עטם של מחברים דגולים, שהרגש ההוא מובע בהם היטב. זאת אומרת שהספרות יותר ברמה. ואחר כך להראות מה ההבדל בין כתיבה קלוקנת לכתיבה ברמה ספרותית יפה. היה באפשרותם להשתמש בקטע הנודע מספרו של ג'ונסון, הוא מביא דוגמאות, כן, הוא איש ספרות בעצמו. אולם בפועל, אני מדלג, הם מציינים, האונייה הממונעת והמפוארת לא תפליג באמת בנתיבים שיפליג בהם דרייק. ושל התיירים לא תהיינה הרפתקאות. כן, הרפתקאות זה הקונוטציה של דרייק, הוא שודד ים. כן? שהאוצרות שיביאו בשובם יהיו בעלי אופי מטאפורי גרידה. זה לא אוצרות באמת. ככה מלמדים את התלמידים שלהם. זאת הביקורת שיש להם על הפרסומת. ושדי בנסיעה למרגייט לספק את כל ההנאה והמנוחה שהם זקוקים לה. לא צריך שזה ניסוע עד, לא יודע מה, הריפה לגולג. כל זה נכון מאוד, אלא שדי בכישרונות פחותים מכישרונותיהם של גאיוס וטיטאיוס כדי לגלות זאת. זה לא ביקורת ספרותית. בסדר? מה שלא השגיחו בו, שלא עניין אותם, הוא שאפשר לומר דברים דומים מאוד על חלק ניכר מן הספרות היפה העוסקת באותו הרגש עצמו. אתה יכול לדבר את אותו דבר ולהשתמש במטאפורות בצורה יפה, עדיין זאת רק מטאפורה, אתה לא מתאר את הדבר עצמו. אבל זאת לא ספרות ירודה. אז הנקודה היא לא הספרות פה. הביקורת שהם לימדו כאן זה לא ביקורת ספרותית בכלל. הם פשוט אמרו, זה לא, זאת מטאפורה, זה לא מתאים להם מה שאומר באמת. תודה רבה. אז מה, ספרות משתמש גם במטאפורות. זאת הבעיה שמצאתם בטקסט הזה, שמשתמש במטאפורות. גם טקסט ספרותי משתמש במטאפורות, חייב להשתמש במטאפורות, הרי זה חלק מהספרות. אנחנו לא משתמשים, לא מדברים על אנציקלופדיות. אנחנו מדברים על יצירה ספרותית. אז זאת הביקורת שלכם. אז עוד פעם, המעבר הזה מהאובייקטיבי לסובייקטיבי, זה השיעור ספרות שמעבירים באופן עקבי. אומרים, אל תאמינו להם, זה לא באמת מתאר את המציאות, לא יהיה לכם הרפתקאות. טוב, כולנו מבינים שלא יהיה לנו הרפתקאות כמו פרנסיס דרייק. אוקיי? זה מטאפורה. עכשיו, אלא מה? הם מבינים שמטאפורה אין לזה שום משמעות. אבל זה לא נכון, המטאפורה יכולה להיות משמעות, בפרט אם אתה כותב אותה בכתיבה לא קלוקלת, אלא בכתיבה גבוהה יותר. אבל המטאפורה יכולה לעורר רגשות נשגבים, יכולה לעורר איזה תחושות שאתה עומד מול אומנות מרשימה, וזה השיפוט הוא לא אם זה מתאר נכון את המציאות. דיברנו פעם על אומנות, נכון, על שירה, מה זאת שירה? אז אמרתי שם שהיו היה פנס בודד בקצה שכונה, אין פירושו שבאמת היה פנס בודד בקצה שכונה. זה משפט שבא לתאר אווירה, זה לא משפט שבא לתאר סיטואציה קונקרטית. בסדר? אז הפנס והשכונה יכול שלא היו ולא נבראו, אבל תדמיין לעצמך שאתה נמצא בשכונה ישנה בתל אביב הקטנה, עם פנס בודד וילדים שחקים כדורגל, עוד אין אינטרנט ואין שום דבר. על זה מדברים שם. בסדר? עכשיו, אם אתה כותב יפה, מה הרע בזה שזה לא מתאים למציאות כפשוטה? מה זה, זה ביקורת ספרותית? זה שטויות. מה שקלוקל בדבר הזה זה לא אי התאמה למציאות. הם חותרים לזה שכל מטאפורה זה סטייטמנט עליי. לא נכון. זה הנקודה. הנקודה היא שיש מטאפורות שכן יש להם יחס למציאות, רק לא למציאות כפשוטה, לא למציאות באופן פרוזאי. זה לא פרוזה, זה מטאפורה. בסדר? אז יש לך יחס למשהו, לאיזשהם מימדים נשגבים במציאות, לא לתיאור עצמו, אלא למשמעות של המציאות, לרגשות שהיא אמורה לעורר בך. עכשיו, ספרות אמור לחנך את הילדים שלו, לעדן את הרגשות שלהם, ושיבחינו בין ספרות טובה וספרות גרועה. שיתעוררו בהם הרגשות הנכונים מול מפל נשגב. שיבינו שזה נשגב ולא רק יפה. אוקיי? וזה צריך, זה אתה צריך לחנך אותם, ולא להסביר להם שהכל זה סטייטמנט עליך. כשאתה אומר שהכל זה סטייטמנט עליך, בעצם מה שאתה אומר זה שאין נשגב ואין יפה ואין כלום ואין ספרות. אין ספרות. יש רק תיאור עובדתי ובדיה. זה מה שיש. זה לימוד ספרות, זה פשוט עיוולת, הדבר הזה. הרי לימוד ספרות זה להבין איזה בדיה יש בה משהו אמיתי. רק על בדיות אנחנו מדברים. סיפור אמיתי זה צריך להתנצל. אז יש הסיפור, סיפור אמיתי. ספרות זה בהגדרה סיפור לא אמיתי. אבל הוא בא להגיד לך משהו אמיתי על המציאות. הוא בא לגלות לך איזושהי זווית של הסתכלות שבמציאות כפשוטה היא כנראה לא עולה. אז מציירים מציאויונית שדרכה אפשר להבין את זה יותר טוב. בסדר? הביקורת על לא יודע מה, על החטא ועונשו, זה שלא היה רסקולניקוב ולא הוא לא רצח, זה הביקורת הספרותית שלך על החטא ועונשו, זה פשוט השערות סומרות מהשטות הזאת. בסדר? הוא אומר כך, עד לעת המודרנית ממש, נגיד, אבל יש סיבה שלישית ועמוקה יותר, אני כבר אסיים פה. סיבה שלישית ועמוקה יותר לגישה שגאיוס וטיטאיוס מאמצים. אפשר שלשניהם לא יהיה שום קושי להודות שחינוך טוב צריך לבנות רגשות מסוימים ולהרוס אחרים. אפשר אף שישתדלו ליישם זאת, אך אין סיכוי שהדבר יצלח בידם. היבט החשיפה בעבודתם, והיבט זה בלבד, הוא שיטביע באמת את חותמו. ואחת עם מה יעשו, כדי להבין את ההכרח הזה בבירור, עליי לסתות רגע בנושא העיקרי, ולהראות את מה שאפשר לכנות הקושי החינוכי של גאיוס וטיטאיוס. עד לעת המודרנית ממש האמינו כל המורים ואפילו כל בני האדם כי היקום הוא כזה שתגובות רגשיות מסוימות מצידנו יכולות להלום אותו או לא להלום אותו. מול מפל כזה ראוי לחוש ענווה, כן, זה מפל נשגב. מפל אחר הוא סתם מפל פשוט, אז הוא יפה. בסדר? אבל יש מפלים שמתאים לחוש מולם שגב ויש שלא. זה היה עד העת החדשה. מה שהוא קורא מודרני, אני היום קורא רטרוספקטיבה פוסט-מודרני. אוקיי? כי הוא, אנחנו מדברים על אמצע המאה ה-20. אז אפילו כל בני האדם, כי היקום שיכולות להלום אותו, הם האמינו לאמיתו של דבר שהדברים אינם רק מוסעים לדעתנו החיובית או השלילית עליהם, להערצה שלנו או לבוז שלנו, אלא אף יכולים להיות ראויים להם ממש. כך האמינו פעם, המיושנים. כן? כל ריג' הסכים עם התייר שקרא לאשת נשגב. לא בגלל שהוא היה בנוי כמוהו, אלא כי הוא הבין שאשד כזה באמת ראוי לתחושות שגב. זה חלק על התיירת שקרה לו יפה, משום שהאמין כי טבע דומם הוא כזה שתגובות מסוימות יכולות להיות נכונות, תקינות או הולמות ביחס אליו יותר מאחרות. הנשגב צודק, היפה טועה. אתה יכול להגיד דברים כאלה, גם על ביטויים רגשיים כמו נשגב ויפה. והוא האמין בסוגריים בצדק שהתיירים חושבים כמוהו, שניהם אגב. רק אחד דיווח על נשגב, השני דיווח על יפה, יש להם ויכוח, אבל שניהם טוענים בעצם טענה למציאות, לכן יש פה צודק וטועה. אתם זוכרים בשיעורים הקודמים, אמרתי שאם אני מדווח על רגש רליגיוזי והשני לא מדווח על רגש רליגיוזי, אין לנו ויכוח. אנחנו רק בנויים אחרת. אם אני טוען שאני מאמין באלוקים, והשני אומר שהוא לא מאמין באלוקים, יש לנו ויכוח. אז אם אני מבין שתחושה הרליגיוזית משקפת את קיומו של אלוקים, אז נכון שאני מבטא את זה באמצעים סובייקטיביים, באמצעות התחושות הרליגיוזיות שלי, אבל אני בעצם טוען טענה על העולם. מה שהוא אומר פה זה בדיוק כל מה שאני מדבר עליו כבר בשלוש פעמים האחרונות. הוא טען גם שהמושא ראוי לרגשות הללו. לולא הטענה הזאת לא היה כאן שום נושא להסכמה או למחלוקת. כמו במוסר, דיברנו על זה, כן? אם אני, כשאני אומר זה לא מוסרי לרצוח, כפירושו של דבר שזה מעורר בי כבס, כשאני רואה מישהו שרוצח, כבס כן בקוף, סמך. כשאני רואה מישהו רוצח, אז זה בעצם טענה עליי, כמו שאומרים החברה האלה. אז מישהו אומר, בסדר, ואני נשאר אדיש. לקחתי כדור קודם, שם אני בנוי אחרת. בסדר, מה זה אומר? זה אומר משהו על המוסריות שלנו? כלום. זה רק אומר על איך אנחנו בנויים. בסדר? לעומת זאת, מי שמבין שיש מוסר, ולא רק את מוסריות, אז הוא בעצם רוצה לטעון, יש מעשים שראוי להתייחס אליהם בצורה של בוז, או גינוי, או כבס, או משהו כזה, ויש מעשים שלא. לפעמים יש לנו ויכוח, האם המעשה הזה הוא כזה או כזה, אז זה ויכוח, ויכוח הוא לגיטימי. כל עוד אנחנו מבינים שיש פה ויכוח, אבל אם הטענה היא רק, בי זה מעורר כבס, ובך זה מעורר התעלות. אבל זה רק דיווח עליי, אז אין לנו ויכוח. זה לא מוסר, ואין לנו שום ויכוח, ואין שום דבר. ואנשים לא מבינים את זה. אנשים חושבים שמספיק לדבר בשפה הסובייקטיבית, הם יכולים להמשיך להתווכח. זה לא משנה. זה לא מפריע להם, כי בעולם הפוסט-מודרני הכל אפשרי. זה הדבר היחידי שיש. אנחנו נתווכח, למרות שאין מקום לוויכוח. מה זה משנה? אין משמעות לוויכוח אמיתי. הרי אין באמת ויכוח אמיתי, כי אין אמיתי ושקרי בכלל. אז זה מין עולם שבנה מין בלונים שלמים, ספרים, אנציקלופדיות, סדרות, ים של דיון נשפך על כלום. פשוט השטויות, נונסנס. וזה הכל מתחיל פה, זה הביקורת שלו ממש, זה עוד לפני שנולד ממש הפוסט-מודרניות, הוא כבר מזהה את הניצנים, זה, אגב, זה רגישות מאוד יפה, היום קל לראות את זה, זה כבר קיים בכל מקום. הוא רואה את זה בספר לימוד ספרות לכיתה י' א' י' ב', והוא מבין מה הולך להיות פה. זה היה בחצי הראשון של המאה ה-20. מה שיצא מספרי הלימוד האלה זה מה שאנחנו מכירים היום. או היום כבר זה אפילו טיפה נסוג, אבל עד לפני 20 שנה זה ממש היה מייאש. אוקיי? והוא ראה את זה כשזה ממש רק התחיל לקרום אור וגידים. זה, לכן הביקורת הזאת מאוד יפה. טוב, אפשר להמשיך פה, אני כבר לא אמשיך. אידך זיל גמור. הוא אחרי זה, הוא פילוסופיה של העניין, והוא, זה רק התיאור הספרותי שדרכו הוא מציג את הבעיה, וזה מה שדיברתי בעצם עד עכשיו. אז זה לא ממש ספר פילוסופיה, אבל הוא מדבר, מטפל בדברים עצמם, לא רק, לא רק בדוגמאות. סתם, נחמד לקרוא את זה, זה בסך הכל מאמר.
יש מחר אין, אה?